כבוד הרבנים שליטה והרבניות, שלום וברכה לכולם. אנחנו עוד מעט נתחיל עם המושב השלישי, עם הרב שיח השנתי, שהרב שפירא לא מוותר עליו אף פעם. והאמת שאני גם לא מוותר לו. והרב שיח הפעם יעסוק בנושא שיש לו הרבה נגיעות לימינו אנו, למה שקורה בחוץ. הסברה יהודית, צריך הרבה יותר מאשר רק הסברה יהודית, אולי הסברה יהודית ודמוקרטית, אבל הרבה הסברה יהודית ודאי שצריך. איך עושים, עם מי מדברים, למי מדברים. הגאון הרב יעקב אריאל, הגאון הרב מיכה הלוי, הרב ישראל ריאני, הרב יצחק שחור, השר לשירותי דת, הרב מיכאל מלכיאלי, שהיה אמור להגיע לכאן, נבצר ממנו עקב ישיבת הממשלה שדנה בשעה זו על תקציב המדינה. הוא מתנצל, ותכף הוא ישלח גם את ברכתו המוקלטת, עם בשורה מאוד מאוד חשובה לרבנים. הרב שפירא, אתה מאוד תשמח לשמוע את הבשורה הזו. אני כבר יודע מה הבשורה. קודם כל שיתחיל לדבר, אחרי זה יקיים. טוב, אנחנו, אני גם רוצה לשבת, אני מרגיש לא בנוח שאני יושב, הרבנים, שהרבנים יושבים. הנושא שאנחנו נעסוק בו היום, כפי שאמרתי בדברי הפתיחה, זה הנושא של ההסברה. אנחנו בתקופה מאוד לא פשוטה, אין לאף אחד מאיתנו תפקיד לעסוק בהסברה על מה שבאמת קורה בחוץ, ענייני משפט, דיקטטורה שיפוטית, דמוקרטיה משפטית, איך שיקראו לזה, לא משנה, אני סתם זורק סיסמאות, כי זה לא התחום שלנו, למרות שלרבנות ולרבנים יש הרבה מה לומר על זה, כפי שהרב לאו תיאר כאן הבוקר, על ההתנגשות בין המערכת הרבנית והדיינית לבין מערכת המשפט, וזה לא הנושא. העניין הוא שהסיפור הזה מייצר גם כן המון מתחים, בין ציבור חרדי ודתי לציבור חילוני, בתוך הציבורים, בכלל רואים ושומעים מה שקורה בין אזרחי המדינה, ואולי אנחנו בתקופה שהרבנים והארגונים השונים שעוסקים בהסברה, בהפצת תורה, במאור פנים, אולי התפקיד שלנו בעת הזו היא לצאת במסע הסברה מחודש לעם שבשדות ולעם שבתל אביב ובכל מקום, א', כדי להאיב את התורה וההלכה על כולם, וגם כדי להסביר. משחירים אותנו תמיד, יש הסתה, יש אפס ידע, מה זה עולם היהדות. אולי זה הזמן להתחיל במבצע כזה, בקמפיין כזה, אולי זה בכלל קורה. אז אני ארצה לפתוח דווקא עם הגאון הרב אברהם יוסף, כמי שכבר שנים שוחה בפריפריה הזו של עמך בית ישראל, וחי את השטח הזה כמו כולם כמובן. זה מה שצריך לעשות עכשיו? לצאת לשטח?
קיבלתי כאן האשמה גדולה, ואני חייב לתת לה מה שנקרא כיסוי. לצאת לעם שבשדות זה קל. לרדת לרמת השכל המתבקש זה קשה. הדוגמה שהייתה לי, כולם מכירים בה, אבי מורי. בכל גובה קומתו, תמיד הוא חיפש איך לרדת אל העם. אנחנו לא מחפשים סימפוזיונים. בוויכוח תמיד יהיה מישהו שמפסיד. ואז שני הצדדים מפסידים. אם מתנהל ויכוח, גם המנצח רכש לו שונא. אז שניהם הפסידו. בוויכוח לא יוצאים טוב. לפעמים הרבה באמירה רכה, לפעמים שנונה, משיגים הרבה יותר מכל ויכוח. העם שבשדות מבחינתי, הרב אריאל הזכיר, האם אומרים מי שברך לחיילי צה"ל, אני חוזר ממקסיקו, קהילות חרדיות, לא ביקשתי ולא אמרתי אפילו ברמז, והיה שם מי שבירך כל כך יפה לחיילי צה"ל, בקהילות הספרדים אין אפילו שאלה על כך. ברור לנו, האבא שכל כך היה מעריך מייקר את מעלת התורה, תמיד היה משתמש בפסוק, אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו. אבל אסור לנו לשכוח, ואנחנו בשם השם אלוקנו נזכיר. אין לנו ברירה, חייבים לאחוז בנשק, צריכים טנקים, צריכים מטוסים, אין ברירה, אנחנו עדיין לא בעלי זכות כזו גבוהה, לומר כחזקיהו המלך, אני יושב ולומד תורה, והגאולה ממילא תבוא. אבל את ההשפעה שיש לנו, לצערנו הרב יש מקומות לא מעטים, שחוסמים אותנו, שלא נותנים לנו גישה עליהם. למקומות שיש לנו גישה עליהם, ברוך השם הדלת פתוחה, ויש ביום העצמאות יום חג גדול ליהודים, בזכות הבר ברב במקום הבר בקיו, ויושבים ולומדים עמך ישראל תורה בהמוניהם, בתי הכנסת מלאים עד אפס מקום. אני ברוך השם יוצא בסוף היום עייף, והייתי בחייו של אבי מתלונן לפניו, למה אין פעמיים בשנה יום העצמאות? כל כך היום הזה נפלא, כל כך זיכוי הרבים גדול יש בו. אבל לצערנו הרב, בצבא אין לנו כניסה. אני קצין בצהל ואין לי כניסה. אני קצין בצהל, גמלאי של צהל, ואין לי כניסה לצבא. חיילים מבקשים ממני, בוא תיתן לנו שיעור. אין לי כניסה לצבא. זה איסור גורף. אז לרדת לעם שבשדות, פעמים הרבה שזה נצרח, דרך המינוי שעליו כל כך ויכוח נורא, מי ימנה את הרב הצבאי הראשי. מאז ימיו של הרב גד נבון, עליו השלום, הצבא נמצא בירידה מבחינת איכות הרבנים הצבאיים, מבחינת היכולת להשפיע, בירידה גדולה הולכת ומתמשכת. אין לרבנים הצבאיים מעמד. אין להם יכולת לגשת אל החיילים, לתת שיעורי תורה. אם אני, ברוך השם, זכיתי, שאחד מגדולי שונאי הדת, השפיע עלינו כל כך הרבה בזכות שיעור תורה שהוא ראה בעיניו. בית כנסת בפלמחים היה מלא וגדוש בלומדים, נתתי להם ברוך השם שיעור, הייתי במדים, נכנס מפקד הבסיס, אני לא אזכיר את שמו, שאל מה אתם עושים פה? הוא היה קמצן מהסוג של רפול. מה, החשמל דולק? מה אתם עושים פה? אני אמרתי לו, המפקד, אני בא מהמטה למסור שיעור כאן לחיילים. אחרי שעות העבודה, כן, לא על חשבון העבודה. חיילי קבע, חיילי סדיר, נמצאים כאן ברוך השם ושומעים תורה. מהיום יהיה לכם כאן כיבוד. הוא כל כך התפעל. כמה כאלה יש שצמאים לדבר השם? כמה כאלה יש שמחכים לנו? אבל אנחנו בפני מחסום. אין מי שייתן לנו את הרשות. בבית ספר למקים ישבתי עם קבוצה של חיילי הסדר, 13 חיילים. ישבתי איתם לא רגע ולא שתיים, שעות. בסוף היום אני מבקש לתת הרצאה לכל הגדוד, גדוד 13. בבקשה. המפקד צירב בתוקף. הוא לא ייתן לי. אנחנו נמצאים בפני סוג של שני עברי הנהר. איך מגיעים לעבר השני? אני בוגר תל אביב. אני לא גר בתל אביב היום. אבל אני בוגר תל אביב, ואני מבכה את העיר הזו. היא הפכה להיות בית קברות, מושב זקנים. בתי כנסת הופכים להיות בתי הומלסים. בתי כנסת בקושי משיגים מניין. מה קרה לנו? הדתיים ברחו מתל אביב. נקודת המפגש היומיומית בין הדתיים לחילונים נותקה. נוצר לא רק נתק, נוצר ניכור, והניכור הזה הוא באוכרנו. אני יכול לספר, בתחילת שנות נישואיי גרתי ביד אליהו. יש שם רחוב שגרים שם דתיים, רחוב הפלמח, הוא נקרא המשך שיינקין, כדי שיהיה שם מינוי של רב שכונה. היה פטנטים פעם. אני גרתי ברחוב המקביל, רחוב המערכה. כל השכנים התלוננו. מה עושים הדתיים האלה פה? שילכו לרחוב השני. גרתי שם בקושי שנתיים. כשעזבנו את המקום, נפרדו מאיתנו בדמעות. רק הבאנו דוגמה, לא יותר. מה הייתי? אברך צעיר. לא באתי להשפיע ולא כלום. הדוגמה. והדוגמה שנדרשת מאיתנו היום היא בכל מקום שנמצאים. בכל מקום שאנחנו מסתובבים, בין אם אנחנו עושים קניות לשבת, ובין אם אנחנו הולכים בדרך אל בית הכנסת בשבת, בכל מקום ומקום. הדוגמה היא המקרינה, היא המראה לכולם, שאנחנו, ברוך השם, דרך התורה מעדנת אותנו, הופכת אותנו להיות אנושיים יותר, בעלי לב רך יותר ומתחשב יותר. לא תמיד אנחנו מצליחים. אנחנו לא קבלנים של הצלחות. אנחנו אמורים לנסות, להשתדל. ארץ ישראל מעלתה הגבוהה, כי יש בה את השראת השכינה. לא לחינם משה רבנו ביקש להיכנס לארץ ישראל. לסיום אני אתן רק איזה דוגמה להבין מה גדולתה של ארץ ישראל. רבותינו מחלקים תארים. יש תואר הנמוך יותר לחכמי בבל, רב. עולה אותו תלמיד חכם לארץ ישראל, מוסיפים לו יוד. הוא עלה 10 דרגות, רבי. גדול מרבי, רבן. גדול מרבן, שמו. אני מבין שאותו תלמיד חכם, הוא היה רב אסי, הוא היה רב זירה, הוא נהיה רבי זירה, רבי אסי. מה קרה? למה הוסיפו לו את היוד? היוד הזו בא לומר לנו, עליתם 10 דרגות. לזה שאף משה רבנו. הוא לא שאף לאכול מפריה ולסבוע מטובה. הוא רצה את 10 דרגות האלה שיש במעלת יושבי ארץ ישראל. את 10 דרגות האלה שאף לקבל משה לפנימיות שלו. נזכה גם אנחנו עם תורת ארץ ישראל לקרב רחוקים, להלבין שיניים לכל אדם באשר הוא, ונזכה לגאולה השלמה. אמן.
אמן ואמן, יישר כוח הרב. הגאון הרב מיכה הלוי, אותה שאלה, צריך לצאת לשטח? כולם עוסקים בפעילות, כולם עוסקים בדרשות ובשיעורים, ולא רק בברבי רב של יום העצמאות, הנה המיקרופון שלי יותר קל אני חושב, תמיד עוסקים בזה, אבל עכשיו ביתר שאת וביתר עוז, אולי זה הזמן להעיב את התורה ולומדיה על כלל הציבור, מים שמטפטפים לאט בסוף גם מחלחלים לאן שהוא.
ברשות מרנן ורבנן. אנחנו מופקדים על הוראת התורה. לא נאמר הסברת התורה בשום מקום. נאמר הוראת התורה. הוראת התורה יש בה הפצת אור ויש בה הוראה הלכתית. שתי המשמעויות במילה הוראה. הסברה, אולי דווקא בעת הזאת, תכריח אותנו לשטחיות. לרדת לשטח, פעמים זו שטחיות. ובשטחיות לא מרוממים את העם אל התורה, אלא נשארים בתורה שטחית וקטנה. היום יש גישה שאומרת הנגשה. הנגשה זה לבעלי מוגבלויות. ופעמים שאנחנו מנגישים, אנחנו הופכים את השומעים לבעלי מוגבלויות. אנחנו צריכים להאמין שהתורה הגדולה דווקא בהסבר העמוק שבה, היא תרומם את כלל הציבור. ולכן לעניות דעתי, כרבנים עם השאלה היא לצאת לשטח, הרבנים מצויים בשטח. אבל בקהל הדתם, שהוא גם העם שבשדות, חייבים להעמיק את דברי התורה, חייבים לדעת שלתורה ולכל הלכותיה, ולכל דבר ודבר שבה יש עומק. אני רוצה רגע להביא משל משיח שהיה לי עם אחי הבכור, הפרופסור לרפואה, פרופסור יונתן הלוי. לפני שנתיים שאלתי אותו אם הוא לא נתקל היום באלה שבאים לבקש ממנו מזור ומרפא, שהם כבר קראו את החומר על המחלה באמצעי מאגרי המידע שיש היום, והם מתווכחים איתו על מה הוא מציע להם, ויכוח לפעמים על עצם הדיאגנוזה ובטח על עצם התרופה. אמר לי, כן, אבל הם לא מבינים שאני למדתי את הרפואה לא ממאגרי המידע. למדתי את רפואה, למדתי את גוף האדם, ויש לי ניסיון גדול ורב מחולים רבים, והם קראו את המאמר הספציפי על מחלה מסוימת. זה הפער בעולם של מדע בין גדלות ועמקות לבין שטחיות. קל וחומר על אחת כמה וכמה בתורה. אסור לנו לעבור למגרש השטחיות. כרבנים אנחנו חייבים אולי לדעת שככל שנעמיק היום בהבנה האמונית העמוקה של קדושת התורה וקדושת המצוות וקדושת ההלכה, קדושת ההלכה, היום אתה יכול לשמוע דווקא בשיח שיש היום, יש גם במשפט העברי דברים דומים למשפט הכללי. יש אולי הבדל בפרטים, אבל לכאורה זה הבדל שמיים וארץ. ביסוד, בגישה, אנחנו צריכים כרגע לדון בפרטים, האם החוק הזה הוא על פי ההלכה, או החוק הזה סותר את ההלכה, או ההלכה ומשפט התורה הוא עולם עמוק וחינוכי, ולא רק בגלל חולשות האדם נוצר חוקים לבעל שלא יהיה איש את רעהו חיים בלאו. התורה מגדלת ומרוממת את האדם, ולא רק גבול לחולשותיו. ולכן אני חושב שצריך לתת אמון שכל העם ראוי לזה, כל העם ראוי לשמוע את זה. אחד הדברים שאנחנו נמצאים כבר בעיצומו של ספר שמות, העולם נברא בעשרה מאמרות, והתורה, מתן תורה, עשרת הדיברות. מה ההבדל בין אומר אמרה לבין דיבור? היום אפשר להסביר את זה בצורה פשוטה מאוד. היום אומרים בשפה העברית, כתבתי מאמר. כתבת מאמר? כתבת כתב. כתבת מאמר? אמירה פירושו של דבר רק מצד האומר, גם אם אין שומע. בעשרה מאמרות נברא העולם, ויאמר אלוקים יהי אור. מישהו שמע את זה? זה דיבר אל מישהו? לא. בעשרה מאמרות. אבל מתן תורה זה עשרת הדיברות. זה קישור של שמיים וארץ. זה דיבור אלוקי הנשמע לאדם. דיבור אלוקי הנשמע לאדם. האדם במדרגתו נקרא האדם המדבר. האדם המדבר פירושו של דבר שאת הרוח הממלא שלו השני יכול לשמוע. אנחנו צריכים להיות דברים לתורה, דברים לעומקה של תורה, מתוך אמון שכולם יכולים להבין. ובמחילה רבי צלאל, תקשורת היא עוד יותר מקטינה את הדיבור, היא רק קשר. בלי קשר עכשיו כרגע אם התקשורת היא אמיתית או לא אמיתית. בלי קשר. תקשורת זה לא מקום לעניות דעתי להוראה של תורה. ודאי, יש רבנים שעושים את זה כל כך טוב, אז זה רק כלי. אבל בדרך כלל, השיעור המקדים הרבה יותר חשוב מהשאלות. אז יש הקשבה, ואחר כך יש שאלות. אבל זה כלי. זה לא מקום להתנצח, ולא מקום להסביר. ככל שהציבור המגיע לבתי כנסיות יהיה יותר עמוק בתורה, כך התורה תוסבר לכל העם בצורה יותר טובה. ואסיים, זה נאמר בארבעה בנים לתורה. כלפי שאינו יודע לשאול, אנחנו רק צריכים לפתוח לו. את פתח לו. ומה אתה פותח לו? אומר לו משפט עלום וכללי וגדול מעליו. בעבור זה עשה לי השם בצאתי ממצרים. אתה רק פותח לו להבין שיש פה משהו גדול. ירצה, ימשיך. לא ירצה, לא ימשיך. אנחנו צריכים לפתוח לעם שבשדות. אבל אין לנו, מה שנקרא, לא את היכולת ולא את ההדרכה לעניות דעתי של חז"ל, לסיים ולהסביר את הדברים עד הסוף.
המאור שבה, שבתורה כמובן, מחזירם למוטב, ולזה בטח הרב התכוון, אבל לא התכוונתי שהרבנים יעסקו דווקא בהסברה. הרבנים עוסקים בשלהם במתן תשובות, בהפצת תורה והלכה, כפי שהרב תיאר, כפי שהגאון הרב אברהם יוסף עושה גם בשיעוריו, גם בשיעוריו ברדיו, ובכל אתר ואתר. אני בשאלתי כיוונתי לכיוון ההסברה והפעילות, ולאו דווקא מצד רבנים, כי רבנים תפקידם אחד, לא אמורים להסביר, אמורים להאהיב את התורה ולמסור שיעורי תורה וכן הלאה. אבל נמצאים איתנו כאן שני יהודים יקרים, שהם לא רבני שכונות ולא רבני ערים ולא ראשי ישיבות, והם עוסקים בפעילות של הסברה בצורה כזו או אחרת. האחד הוא הרב ישראל מאיר יאני, שתכף נשמע אותו, והשני הוא הרב אריה סירוקה מארגון איילת השחר. הרב יצחק שחור, סליחה. כן, כן, כן. הרב יצחק שחור מנפש יהודי, התבלבלתי, כן, כן. וגם נפש יהודי וגם ארגון בנועם של הרב ריאני עוסקים במגוון דברים שבסוף כן מגיעים לכדי הסברה, להאיב את התורה ואת היהדות ואת הרבנות גם כן, על ציבור שאינו שומר תורה ומצוות. כי מי ששומר תורה ומצוות יודע במה מדובר, הוא מצוי בפרשה כמו שאומרים. ואני רוצה לשאול אותך, הרב שחור, במסגרת של הילד של נפש יהודי, עוסקים בהמון פעילויות עם סטודנטים של למידה איתם, למידה בלבד או גם הרצאות והסברה ודברים מהסוג הזה?
פשוט הציבור, רבנים חשובים ונכבדים. הרב המנחה, הרב בצלאל כאן, לפנה שאלה ישירה לדעת מה אנחנו עושים בנפש יהודי. אז באמת אני אשתדל להסביר, כי אני חושב שזו נקודה מאוד חשובה במה שנקרא עולם ההסברה. יש שני ציבורים, אתה יכול, יש ציבור שרוצה שיסבירו לו, הוא מחפש תשובות, הוא מתעניין, הוא שואל שאלות. זה בדרך כלל ציבור שהוא כבר שומר מצוות, שהוא מסורתי, והוא ממש בתוך, בעניין, כמו שאומרים, והוא שומע בתקשורת כל מיני דברים, וכל מיני סוגיות שעולות בציבוריות, והוא לפעמים נבוך, מבלבלים אותו, כל התקשורת והרדיו והטלוויזיה, ולציבור כזה באמת שרוצה לשמוע ורוצה להבין, ומעוניין מעצמו להבין יותר את מה שקורה, אז באמת אפשר להביא רבני שכונות, להביא רבנים, שיתנו שיחה, שיתנו הרצאה, שיתנו מאמר, או מרצים, לעשות ערב כזה וערב אחר, והציבור יבוא לשמוע כי הוא רוצה להבין, הוא רוצה לדעת, וזה הכל מצוין, זה נפלא. אבל אנחנו מדברים פה על מה שמכנים פה עם שבשדות, או ציבור לצערנו גדול גדול מאוד של יהודים ישראלים שגרים פה בארץ, התחנכו במוסדות חינוך חילונים, עשו צבא, לומדים באוניברסיטה, נסעו לחול, חזרו, והם מנותקים, הם לא בעניין, הם שאינו יודע לשאול, לא רק שאינו יודע לשאול, גם לא רוצה לשאול, לא מעניין אותו. והם חשופים למה שהתקשורת מספרת להם, ושומעים כאן בתקשורת, אני, סליחה שאני יושב ליד איש תקשורת, אבל אתה מכיר בטח את הנושא, כן, שומעים צד אחד, והצד האחד, גם כשהוא מביא את הצד השני, הוא מראש נותן לו את הבמה הכי קטנה, ולא נותן לו אפשרות, זה לא המדיה שדרכה אפשר להעביר מסרים, והציבור הזה חי את חייו במנותק, מנותק. מנותק מיהדות, ולצערנו עוד מעט יש כבר רוחות חדשות שאפילו מנותק מהישראליות, הוא מרגיש את עצמו איש העולם הגדול, אין לו שום בעיה לנסוע ללמוד באיזה אוניברסיטה שכוחה באריזונה, בין גויים, להתחתן אחר כך עם גוי, הוא פשוט מנותק גם מהיהדות וגם מהישראליות, ואם תעשה איזה ערב של הסברה יהודית מאיזה רב הכי, הפה הכי מפיק מרגליות, זה לא יעזור, הוא לא יבוא כי זה לא מעניין אותו. ואנחנו רוצים להגיע לציבור הזה. ואם אנחנו רוצים להגיע להסברה, מה שאנחנו בנפש יהודים מאמינים, שהדרך היא דרך התערות הדלטטה. לא מלמעלה, לא מלתת הרצאות ולתת שיעורים ולנסות דרך התקשורת או דרך מחנות צבא, זה לא עובד. זה עובד דרך התערות המדטטה, דרך הציבור הרחב, הפשוט, האדם הרגיל, הפשוט. אנחנו בנפש יהודית התמקדנו בציבור הסטודנטים. זה ציבור שהוא כבר עבר את ימי הנערות, עם כל השיגונות הקשורים לזה. מצד שני הוא עדיין לא בנה לגמרי את חייו, את ערכיו, הוא עדיין בתהליך של בנייה. והסטודנטים, בעיקר, הם יהיו גם, בדור הבא, הם יהיו הבסיס של החברה, הם יהיו אנשי המפתח בכל מיני מקומות, הם יהיו אחרי זה ראשי ערים, הם יהיו אחרי זה אולי בכנסת, יש לנו גם בוגרים בכנסת כבר גם כן, שעברו את נפש יהודי והם נמצאים היום בכנסת. הם יהיו ראשי, הם יהיו אנשים בציבור, יהיו מנכלים של חברות, מנכלים של בנקים, יהיו אנשי מפתח, ובואו נתפוס אותם כשהם עדיין קטנים, כשהם עדיין באוניברסיטה, וננסה שם לעשות במרכאות הסברה. ואני קורא לזה במרכאות הסברה כי זה לא הסברה. אנחנו לא באים לסטודנט ואומרים לו בוא, אנחנו רוצים להסביר לך מה זה יהדות, אז בוא, אנחנו רוצים לשכנע אותך, להגיד לך, לא, לא, לא. אנחנו באים לסטודנטים, אומרים להם, יש לכם קצת זמן פנוי, תפנו קצת זמן, 5 שעות בשבוע, תבינו מה אומרת, מה המשמעות של העובדה שאתם יהודים, אתם גרים פה בארץ, החיים פה לא קלים, יותר קל לחיות במקומות אחרים, פה יש הרבה בלגן, הרבה מלחמות ומחבלים וכו' וכו', הכלכלה לא תמיד הכי טובה. מה המשמעות של היהדות שלכם, שבשביל זה אתם פה ולא במקום אחר? בואו נפתח את ארון הספרים היהודיים, פשוט בואו נלמד ביחד. הרב כאן הזכיר מהאור שבא מחזירה למוטב, זה ההנחיה שקיבלנו ממורה דרכנו שהיו הגאון רב משה שפירא זצ"ל, ורבן עולם שטיינמן זצ"ל, אמרו לנו, ההסברה לא תבוא בצורה חזיתית. כשאתה בא להסביר למישהו משהו שהוא לא רוצה להיות מוסבר, אז הוא לא ישמע אותך. בפעם הראשונה הוא לא ישמע אותך, בפעם השנייה הוא גם לא יבוא. אנחנו באים לסטודנטים, אומרים להם, בואו תכירו, תדעו על מה מדובר. אתם חיים פה במדינה, לא מכירים מה זה בבא קמא, לא יודעים מה זה כוזרי, לא יודעים מה זה 6 סדרי משנה, ולא יודעים מה זה מסילת ישרים. בואו תכירו, זה ההיסטוריה שלנו, זה התרבות שלנו. פשוט תבואו ללמוד, להכיר, היכרות. מה שתעשו עם זה אחר כך, אנחנו אומרים take it or leave it, כמו שאומרים באנגלית. עם מה שאתם מקבלים פה, תעשו מה שאתם רוצים, אנחנו לא אומרים לכם מה לעשות. אנחנו לא באים בהסברה חזיתית. בואו נסביר לכם היום למה בחורי ישיבות לא הולכים לצבא, ומחר נסביר לכם למה אנחנו רוצים רפורמה משפטית, לא רוצים רפורמה משפטית, זה לא הנושא בכלל. לשבת, ללמוד עם אברכים, אותם אברכים עם החליפות והכובעים השחורים, שאתם רק שומעים עליהם כל מיני דברים, בואו תלמדו איתם, תפתחו ספר ונלמד ביחד. אתם גם מקבלים מלגה, מי שבא בשביל הכסף לא נשאר. אם הוא מתחבר, אז הוא נשאר. וברוך השם, כל שנה באים, בשנים האחרונות, 10 שנים, זה כבר קיים כמעט 20 שנה, בעשר שנים האחרונות יש לנו כל שנה בין 5,000 ל-6,000 סטודנטים חדשים שמגיעים למרכזים שלנו שפרוסים בכל הארץ, ופשוט לומדים תורה, יש קבוצה של בנים, קבוצה של בנות, ולומדים עם האברכיות, עם האברכים, לומדים את ארון, מכירים את ארון הספרים. הדבר הזה מחבר אותם, מאור שבה מחזירה למוטב. כשיש אחרי זה איזו סוגיה ציבורית, אנחנו כמובן, יש דיבורים, נהיים חברים שלהם, נהיים בקשר טוב איתם, אנחנו לא הולכים להתארח אצלם בשבת, אנחנו מערכים אותם אצלנו בשבת, אבל נוצר קשר, ונוצר דבר חשוב מאוד, נוצר אמון. אמון זה אומר שהם רואים שאנחנו הדוסים, החרדים, הישיבות, האברכים, אנחנו לא אבאמים, אנשים נורמליים, יודעים לצחוק, יודעים לדבר, יודעים להיות חבר שלהם, מדברים לעניין, ואז שעולה איזו סוגיה ציבורית למרבה ההפתעה, הם מוכנים לשמוע. אבל זה חלק קטן מהסיפור. הסיפור הגדול הוא החיבור שלהם לארון הספרים היהודי, לתורה ולמצוות. לא, למצוות לא, סליחה, לתורה, ללימוד התורה. מצוות זה כבר שלב הבא, בעזרת השם, ברוך השם, יש לנו אלפי בעלי תשובה, אלפי משפחות שכבר נוסדו והקימו בית של תורה. אבל זה לא הנושא המרכזי אצלנו. זה מטרת העל, מה שנקרא. אבל המטרה המרכזית הראשונית היא ליצור חיבור עם השורשים היהודיים שלך. וזה עושה את העבודה אחרי זה גם לעולם שנקרא הסברה. יש לנו גם מרצים שבאים על כל מיני נושאים, פעם בשבוע, יש שבתות, ימי עיון, ימי סמינרים. ברגע שנוצר אמון, הם מבינים אותנו, רואים שאנחנו אנשים נורמליים, הגיוניים, מבינים מה שקורה, לא אנשי המאה ה-17, אנחנו אנשים שחיים פה ומבינים, יודעים מחשבים, יודעים הכל, הם שומעים אותנו. וכשנוצר איזה בעיה, למרבה הפלא, מה שהתקשורת מציגה כפולמוס וכמלחמת דעת, בעם שבשדות, בציבור הפשוט, זה ממש לא ככה. הם מוכנים לשמוע, אין להם את הכעס, אין להם את השנאה, ממש לא. וחושבים שזה הדרך הנכונה להגיע לתוצאה נוספת של הסברה, שבסוף הם מבינים אותנו ומבינים את הערכים שלנו, מבינים את המושגים שלנו, אבל זה נוצר דרך לימוד התורה, דרך המאור שבה שמחזירה למוטב, דרך קשרי החברות, דרך האמון, וככה אנחנו מגיעים לציבור מאוד מאוד גדול ומאוד רחב, שבעזרת, כבר עכשיו, הוא משמש בתפקידי מפתח בכל מיני מקומות, ודרך זה הם עושים אחרי זה את העבודה בשבילנו. אחרי זה כשהוא נמצא בעבודה וישמע מחבר בעבודה איזה מילה לא טובה על החרדים, הוא כבר יגן עלינו. מה פרוש? חברים שלי, אני מכיר אותם, הם ממש לעניין, הם יודעים על מה הם מדברים.
השגריר שלנו.
כן, ממש שגרירים שלנו. יש לנו כאלה גם בכנסת. אני לא רוצה להגיד שמות, אני לא יודע אם הם רוצים שידעו, אבל כן, בסדר. אז אנחנו חושבים שזה הדרך, אם רוצים להגיע להסברה, זה לא בצורה חזיתית עם אלה שלא רוצים להיות מוסברים. זה צריך לבוא בצורה עקיפה, דרך החיבור לתורה, המאור שבה מחזירה למוטב, זה הדרך שבה אנחנו עושים, וברוך השם אנחנו רואים בזה הרבה פירות, גם בחזרה בתשובה בפועל, של קיום מצוות קלה כבחמורה, וגם כאלה שלא הגיעו לזה עדיין, ואנחנו לא לוחצים אותם, ולא מחייבים אותם, זה לא נושא בכלל במפגשים שלנו, רק למי שבאמת מעוניין להתקדם, אז יש לנו מדרשות, שכבר שם הוא יכול להתקדם יותר, אבל מחברים אותם לשורשים היהודיים שלהם, של להבין במה הם יהודים, ואני רוצה לתת, אני כבר חורג אולי מהזמן, אני רוצה לתת דוגמה קטנה, שאותי כאישית, כאדם שמלווה את התוכנית מראשיתה, מאוד ריגש אותי, ומאוד הוכיח לנו כמה אנחנו צודקים. אחרי כמה שנים של הפעילות של נפש יהודי, יצא לנו לשמוע מכמה סניפים, מהסניף הזה, מהסניף הזה, שבאו סטודנטים וסטודנטיות לרכזים, לאנשים שמפעילים את התוכנית, ואמרו, כל אחד בנוסח שלו, אבל זה היה הכיוון. אתם לא בסדר. אתם תוקעים אותנו. ככה זה היה הביטוי. אתם תוקעים אותנו. מה הבעיה? מה עשינו לכם? אומר לנו סטודנט, אני לא שומר מצוות. אני עדיין לא, אני לא שמה. עם מי אני עכשיו הולך להתחתן? עם דתייה? לא שייך. עם בעלת תשובה? אני עדיין לא בעל תשובה, אני לא שומר מצוות. אבל גם עם ישראלית, בחורה רגילה, אני כבר לא יכול להתחתן. כי אצלי היהדות היא חלק מהחיים כבר. זה, יש לזה משמעות עבורי. לא כל בחורה יכולה לקבל את זה. לא כל בחורה מסכימה לזה. תקעתם אותי. אז יפה, מצוין. לאור זאת, הקמנו בתוך נפש יהודי פרויקט שידוכים. לשדך בחורים ובחורות, סטודנטים וסטודנטיות של נפש יהודי, זה עם זו. אתם כבר באים מרקע דומה. היה לנו אבל שאלה, זה לא פשוט. הם לא שומרים טהרת משפחה. האם מותר להיות שדכנים לכזה, ליזום שידוך? נכון, נכון, נכון. זו שאלה שכבר נשאל הנציב לגבי לסדר חופה וקידושין. אבל פה אנחנו יוזמים את השידוך, אנחנו... ויכול להיות שהם גם יהיו ביחד לפני החתונה, אין לנו שליטה על מה שקורה. שאלנו את רב חיים קניבסקי, זכר צדיק לברכה. אני עצמי, יחד עם הרב אילני, היושב ראש, הלכנו לשאול את הרב קניבסקי. האם מותר לנו לעשות שידוכים לזוגות, לבחור ובחורה שעדיין לא שומרי מצוות? נכון, זה שאלה כבר נשאר על הנציב. כן, הנציב כבר נשאר. נכון, אבל פה אנחנו עוד יותר, אנחנו בשלב הרבה יותר מוקדם, אנחנו יוזמים את כל הסיפור. ואמרנו לו, דבר אחד אנחנו מקווים, שדרך זה שאנחנו יהיה קשורים לשידוך, ואנחנו עושים את העבודה הזאת גם עם אלה שמתחתנים, אנחנו מנסים ללמד אותם תרת המשפחה, וברוך השם יש המון המון זוגות שהם לא שומרי מצוות, עדיין לא שומרי שבת, אבל תרת המשפחה כבר שומרים, כי אנחנו עובדים איתם על זה, ויש להם אמון בנו, מוכנים לשמוע, והרבה מוכנים לקבל. אמרנו, אולי אם נהיה קשורים לשידוך, נוכל גם לשכנע אותם, אולי לא בהתחלה, אולי אחר כך, אבל אנחנו נהיה שם בבית הזה, אנחנו, יהיה לנו נוכחות. התשובה שלו הייתה חיובית. חיובית, כן. אמרנו, כן, אם אתם חושבים, לא בטוח, אבל יש לכם צד, שדרך זה אולי תוכלו להשפיע עליהם בעתיד, אז מותר לכם. זה היה חידוש גם בשבילי, אבל ככה זה מה שהוא ענה. אבל הסיפור הזה של כל המערך שידוכים שאנחנו התחלנו להפעיל, לי זה נתן זריקת עידוד שאנחנו צודקים בדרכנו. כי גם אחד שהוא לא נהיה שומר מצוות, ולא, עדיין לא בעל תשובה מה שנקרא, אבל אצלו היהדות היא כבר חלק מהחיים. וכשעשינו סקר בין הבוגרים שעברו את המערכת שלנו, כמה חשבו שאולי הם התחתנו עם לא יהודיה, וכמה חושבים על זה אחרי שהם עברו את השנה שנתיים אצלנו, האחוזים כבר היו שונים לגמרי. אם בהתחלה, לפני שנכנסו נפש יהודי, היה חלק מהם שחשבו שאולי לא היה פסול מבחינתם להתחתן עם לא יהודיה, אחרי שנה, שנתיים לימודים אצלנו, זה כבר אצלם, זה כבר היה מחוץ לחשיבה. האחוזים היו שונים לגמרי. אז ראינו שזה גם זה סוג של הצלחה. וההצלחה הזאת נובעת מזה שאנחנו עושים את זה בצורה עקיפה, לא בצורה של מתקפה, ובצורה של מאור שבא דרך ארון הספרים, מחזירה למוטב. זה מה שנפש יהודי עושה.
מקסים ביותר. לפני שנשמע את הרב ריאני, הגאון הרב אברהם יוסף רוצה להוסיף כמה מילים. שחור.
אני האבא של הרב מאיר זיו. הרב מאיר זיו. מכיר.
זה הבן של הרב.
הבן שלי התחיל לעבוד עם קדם צבאי. היום הוא עובד עם נפש יהודי. אי אפשר לתאר אחרי כל פעילות איזו התרגשות הוא מרגיש. הוא רואה תוצאות מיידיות. זה לא לטווח הרחוק. כבודו מציג את זה כאילו רק לטווח הרחוק. במקום. אחרי שהוא יושב ולומד איתם דף גמרא, יש ברוך השם הרבה מתנדבים שם. הרבה מאוד. אברכים מחפשים פעילות ועוזרים להם. אני עצמי כל פעם שמקבל ממנו פידבק אחרי פעילות, אני מתרגש. יחד איתו, חזקו וימצו. הזמינו אותי, שלא הייתי יחד עם...
ההזמנה הגיעה רשמית עכשיו.
הייתי יחד עם הסטודנטים בבית של אבא. דיברו על שלושת רבעי שעה, זה נמשך שעתיים. הם יצאו משם, אי אפשר לתאר. רק להיות בבית. הם רק שמעו סיפורים. שום דבר תורה הם לא קיבלו. רק סיפורים. וזה כל כך נגנת אותם. כבודו יבדוק. תמשיכו להצליח.
נשאר כוח הרב. לפני כמה שנים הגיע אליי למשרדי ברדיו קול חי, היהודי שיושב בצד השני של השולחן, הרב ישראל מאיר יאני, אברך מבני ברק, בא, ביקש למסור שיעור בדף היומי הירושלמי, שמשודר לפנות בוקר ברדיו. והתחלנו לדבר על מצב הרבנות, ארגונים שונים שפועלים נגד הרבנות, ארגונים דתיים כמובן, ומתוך שיחות שהתקיימו במשך תקופה של כמה ימים, נולד ארגון, ואני מרשה לעצמי לקחת, ואני אומר את זה בשמחה, לא קרדיט, כאילו אני עשיתי, אבל הייתי שותף לערס הלידה של ארגון בנועם, שהוא ארגון שמאגד תחתיו מאות רבנים צעירים, כאן רוב הרבנים בשכבה בוגרת יותר. צעירים, למי שיש ילדים קטנים בבית. נכדים קטנים, אז הוא פה. יש רבנים צעירים, כן. הרב שלזינגר, יש רבנים צעירים. הבעיה היא אחרת, שלא מינו כאן רבני ערים ושכונות כבר הרבה מאוד זמן, אז בכלל אין רבנים חדשים כמעט. אבל יש קבוצה מאוד גדולה של מאות רבנים, הם רבני בתי כנסת, רבני קהילות, רבנים שמלמדים ועוסקים בהסברה ומועלים, ומכל שכבות סוגי הרבנים הצעירים, אני קורא לזה, והם מוגדים תחת הארגון הזה שעושה המון המון דברים קירוב יהודים להבינו שבשמיים, אבל לאו דווקא באמצעים של הסברה, ולא כפי שהרב שחור תיאר כאן, וודאי לא כפי שתיארו הרבנים, אלא בפעילות אחרת. והרב ריאני, אני רוצה שדבר שם תציג מה באמת ארגון בנועם עושה, שזה חשוב מאוד, שכולנו נדע, לצד התשובה לשאלה שלי.
ברשות הרבנים הגאונים הגדולים, תלמידי חכמים ומופלגים שיושבים כאן, אני מאוד מתחבר למה שאמר הרב שחור, אני אסביר את הדרך של בנועם, דרך מיזם בנועם דניאלי, שהוא מתעסק בעיקר עם הרישום נישואין, ונגדיר את הבעיה כמו שאני אתחבר לרב שחור, ונסיים אותה באופן שונה בפעילות שלנו. אני יכול לומר שלפני מספר שנים חשבנו שאפשר לעשות הסברה. היה לנו כיוון לתורם, שני תורמים שהשקיעו בזה, והסלוגן שנבחר זה סלוגן שאמר, ללא יהדות אין ציונות. כלומר, לייצר הלימה שאומרת, אם לא יהיה לנו יהדות במדינה, העתיד של הציונות לא יהיה קיים. ואנחנו מאוד אהבנו את זה, הרבה מאוד אהבו את זה, עד שישבנו עם איש פרסום, שהוא חילוני והוא מאוד מאוד חזק בתחומו, מאז כבר נפטר, והוא ישב והוא הסביר לנו דבר מאוד מאוד פשוט. הוא אמר, תקשיבו, מדינת ישראל, הציבור מתחלק למספר ציבורים, ולא הרי זה כהרי זה. יש את החרדי והדתי-לאומי, שימו אותם בצד, הם לא חלק מהסיפור של הרבנות וההסברה. מכאן, תראו מה יש לנו במדינת ישראל. יש את הציבור, מה שנקרא המסורתי העמוק. יהודי מזרחי שגר בבאר שבע בגיל 50, גם אם הוא מאוד כועס מדי פעם, הוא באופן עקרוני מלא כבוד לרבנות. יש את המזרחי החדש שגר בצפון תל אביב, פתח תקווה, כפר גנים ג', גאון הגדול הרב מיכה לוי, מכיר אותם, זכיתי להיות שם רב קהילה הרבה שנים, ושם הקמתי את זה, כי שם הבנתי את המושג שנקרא המזרחי החדש, שהוא נמצא בתווך. יש את ציבור עולי חבר העמים, שזה בעיה נקודתית, שבה צריך לטפל לא בדרך של הסברה, בדרך של לתת מענה, והציבור שהוא בעצם הקטר של מדינת ישראל, הם קוראים לזה בעולמות הסוציולוגיה, זה ראשי תיבות אחוסל. מה זה אחוסל? זה למדתי ממנו, למדתי את זה בעל פה מאז, זה ראשי תיבות אשכנזי, חילוני, ותיק, שמאלני, ליברלי. כלומר, זה חמשת, זה לא, זה הגדרה סוציולוגית ש... כשלומדים סוציולוגיה, ככה הציבור הזה מוגדר. עכשיו, הציבור הזה, הוא אומר לי, תראה, אני אתן דוגמה, היה רעיון עכשיו של אהרון ברק, שכדאי לצפות בו, כי הוא מגדיר את הדברים. עכשיו, אהרון ברק בעצם שאלו אותו אם הוא מחובר ליהדות, הוא אמר, אני מחובר לערכים היהודיים. שאלו אותו מה למשל? אז הוא אמר, ועשית הישר והטוב, שזה ערך יהודי נאצל, נכון? יפה מאוד. אבל מה הבעיה בערך הזה? לצד הדברים, היתרונות הגדולים שלו, הבעיה שבו, שזה ערך שהוא קוסמופוליטי. כלומר, גם בריטי מנומס, וגם צרפתי מנומס, וגם כל מדינות סקנדינביה ואמריקאים, מי שלא גר לא יודע בטקסס שיורה בעורבים חיים, רוב האנשים במדינות המערב מקבלות את המונח ואת הערך הזה, וזה לא ערך שמאפיין יהדות. ובסופו של דבר, הציבור היותר צעיר הגיע, ואני יכול לומר לכם את זה ברחל ביתך הקטנה, כי תכף נראה, נגיע לפתרון, ואני אומר לכם שזוגות שמחפשות חתונה ללא רבנות, שימו לב, הם חלקם הלא קטן, מתנגד אפילו לחוק השבות. כלומר, מבחינתם החלטת האום מ-75 של הציונות גזענות, זה חלק מסל הערכים שלהם, צריך להבין את זה. עכשיו, זה נכון שזה לא רוב הציבור, אבל החלק המיליטנטי, הדעתני, אלו שיודעים יותר לדברר והאכפתיים ואלה שעוסקים בפוליטיקה, בחלק היותר קיצוני של המרכז שמאל, לא כולם כמובן, ממש לא כולם, אבל חלקם נמצא שם. כלומר, ערך הציונות, הוא הסביר לי אחר כך, היה לי שאלה, היה פעם תנועת המחנה הציוני, ומי שגם רואה עכשיו בהפגנות מניפים דגלים, הוא הסביר לי את כל התהליך, כלומר, זה לא שהם מזוהים עם זה, אלא הם רוצים לומר, אנחנו לא אנטי-ציונים, אל תצבעו אותנו כאנטי-ציונים. ולכן, כל השאלה של הסברה, היא לא אמורה להיות לציבור החרדי והדתי-לאומי, היא לא אמורה להיות בציבור המזרחי העמוק, היא לא קשורה לעולי חבר העמים, כי להם יש בעיות אובייקטיביות. הציבור הזה, ביחד עם המזרחי החדש, זה ציבור שאין לו בעיה להגיע לרבנות. הם יהודים, 99.9999, יהודים כשרים יכולים להתחתן, אבל יש להם התנגדות מובנית לרבנות, שההתנגדות הזאת אני פעם חשבתי שהיא בגלל שירות, היא לא קשורה לשירות. גם אם הרבנות תהיה במשרד הייטק, שמשגר את הזוג עם קפסולה ומקבל הכל בזום והכל, כל השירותים שתיתן הם יעילים, הם טובים, צריך ללכת לשם, זה לא פותר את הבעיה. כי הבעיה שלו, אני אתן לכם דוגמה. פעם אחת שאלו אותי בערוץ 12, איך אני מסביר את זה, שנגיד זוג שמאמץ ילד והם בפונדקאות, בשביל לגייר את הילד, צריך שההורים ישלחו את הילד לחינוך דתי, צריך שההורים ישמרו שבת, זה כפייה דתית. וזו שאלה מאוד טובה לכו העין עליה, נכון, זה כפייה דתית, הכי הארדקור שיש, אתה לוקח זוג חילוני, אומר לו תשמור שבת. אמרתי לה, תראי, מדינת ישראל היא מדינה מערבית חילונית. אבל יש לה בעיה, בלי היהדות היא לא הייתה קמה. עכשיו, לו יצויר שאני לוקחים 10 אנשי רוח חילוניים, אסא כשר ובני דודה, ואנשים חילוניים מהמרכז שמאל, לא אנשים מסורתיים, לא מזרחיים, לא דתיים לאומיים, נטו נטו חילוניים, אני שם שם את המוסו, זה אסא כשר, את השמות האלה, שהחברה הישראלית בציבור הזה מקבל אותם, כמו אהרון ברק, אנשים, אנשי רוח שהם מייצגים אותם. והייתי אומר לעשרה אנשים האלה, בואו נניח שאין רבנות, אין דתיים במדינה, אתם תגדירו מי הוא יהודי. אז היא התחילה להגיד לי, אני אגיד לך מה היה הקריטריון שלנו מי הוא יהודי. קריטריון היה מי שמזוהה מדינת ישראל. אמרתי לה, יש 150 מיליון אבלגליסטים בעולם, מקבלת אותם? רוב האנשים באפריקה אין להם מה לאכול, מרוויחים חצי דולר ביום. יש בברזיל ברגע זה למעלה מ-20 מיליון שאין להם מגורים. הם ישמחו להזדהות עם מדינת ישראל ולהגיע. הרי אם חוק השבות לא מתבסס על יהדות, כי מבחינתכם מי הוא יהודי זה, הרי מי הוא יהודי להגדיר יהודי זה משהו דתי. זה לא רק לאום. איך את מוכנה להגדיר? כל פתרון שהם ינסו לתת אלטרנטיבה ליהדות הדתית, זה פתרון שיקרוס. כי יגיעו לכאן 100 מיליון אנשים עניים מכל העולם, מהגרים שאין להם מה לעשות, והמדינה תתמוטט. אז מה הפתרון שהם מציעים? אומרים, בוא נבטל מהיום את חוק השבות, פתרנו את הבעיה הגזענית, מהיום אין עלייה. כלומר, שימו לב, עד לשם הם הגיעו. עכשיו, תנסה לשאול אותם, אז כל המיזם שנקרא מדינת ישראל הוקם לחינם, כל המיזם שהסבים והסבתות שלכם הקימו כאן מדינה לתפארת, למופת, מסרו נפש, כן? הקיבוץ הקים, מילאו את בתי הקברות, כל זה בעצם לחינם, כל הערך הזה נפל, אין יותר אחווה יהודית, יהודי באוקראינה, אני לא אמור להתעניין בו. צריך להבין שההסברה כאן לא תעזור משתי סיבות. א', כי הנושא זה לא רבנות. הנושא זה שהם באמת מאמינים בתוך תוכם, גם אם הם לא אומרים את זה בריש גלי במדינת כל אזרחיה, אפשר לראות בר מצוות רפורמיות, מי שילך, לכו לתל אביב, רחוב בני דן, יש מרכז רפורמי, יש שם כל יום בר מצוות, להם אין בעיה של שני וחמישי, מחמירים מוצאים ספר תואר כל יום, אין להם בעיה של לילה ובוקר, זה עניין טכני שהם פתרו אותו, ומי שיסתכל ברעננה ובערים החילוניות המרכזיות, איפה שמצביעים מרכז שמאל, יכול לראות ששם המציאות היא כזאת, היא מציאות מצערת מאוד. ולכן הסברה של הרבנות, בואו אלינו, נותן לכם שירות טוב, או יש איזה בעיה, בואו נפתור אותה, זה לא יעזור, כי הוויכוח הוא לא על הרבנות. הוויכוח זה מה הערכים, מה הזהות שלנו. האם הזהות שלנו, אנחנו אנשי המערב, זה אפילו כבר לא יהודים ישראלים, זה כבר לא ישראלים, זה קוסמופוליטיים או יהודים. אפשר לראות אפילו עכשיו, אני יכול לומר שבחודשים האחרונים, אפשר לראות עלייה באנשים שמחפשים חתונה בלי רב, כי חלק מהמחאה שלהם נגד הרפורמה המשפטית, זה לא ללכת לרבנות אפילו. כלומר, צריך להבין, אין הרי קשר בין הרפורמה המשפטית לבין הרבנות הראשית לישראל, נכון? אין שום רלוונטיות בין אחד לשני. אבל מגדיר הזהות שלהם הוא כזה, שהם מזהים את הרפורמה המשפטית עם אנשים שיש להם רוצים יותר זהות יהודית, ולכן הם, כצעד שכנגד, לוקחים אחורה יותר. עכשיו, זה בא לידי ביטוי בבר מצוות רפורמיות, בבת מצוות רפורמיות, ששם הן עולות לתורה, מקבלות את כל השעות שהן רוצות. זה בא לידי ביטוי בנישואין אזרחיים או בהוויה. מי שיראה מה זה הוויה, וזה מתחבר למה שאמר הרב שחור, תראו, יש משהו שהוא לכאורה שני כתבים מנוגדים בקרב הציבור הזה. הציבור הזה מאוד פתוח לשמוע יהדות. כלומר, אם אתה אומר לו, בוא נשב נלמד, הוא לא נגד. הוא מאוד בא לשמוע דברים חדשים. אבל ערך החופש זה הערך הכי גובר אצלו. אני זוכר שלפני 14 שנה סיימנו כתובות בבבלי בתל אביב, וזכינו שהגאון הגדול, הרב יעקב אריאל, יגיע אלינו לסיום בבבלי. אולי הרב לא זוכר, הרב היה. והרב אריאל אמר משהו שאני מאז משתמש בו לכל זוג, כולל בבבלי עצמה. הרב אריאל דיבר על פמיניזם בסיום מסכת כתובות, מענייני דיומא מה שנקרא, והרב אריאל הציג את הכתובה כמסמך שכל ארגוני האנשים בעולם, לא רק במדינת ישראל, היו צריכים להשתמש בכתובה כלוגו, כמסמך הראשון שדאג לזכויות האישה. עכשיו, יש היום כתבת כלכלית במדינת ישראל, קוראים לה מעיין פרטי, זה אחת הכתבות היום מפורסמות, יוקר המחיה, אז היא פותחת מהדורות חדשות. אני יכול לומר לכם, היא לא בחורה אשכנזיה, בחורה ספרדיה מאקו, מזרחית מאקו. היא פנתה לבנועם דניאלי לפני מספר שנים שהתחתנה, והיא אמרה, אני רוצה חתונה, רק בלי כתובה. כי מישהו בלימודי מגדר הסביר לה שכתובה זה חלק מארגז הכלים הדיכוי, הדתי, הגברי, שגברים שכתבו דינים והלכות נגד אנשים. נפגשנו איתה ביחד עם עוד קבוצה שהם גרו אז בפלורנטין בתל אביב, והיה לה מסך מאוד מאוד גדול על הקיר, ואמרתי לה, עזבי אותי, אני דתי, יש לי פוזיציה, בוא ניכנס לגוגל, נרשום כתובה, תרגום, נלמד הכתובה. היא קראה את הכתובה, בסופו של דבר התחתנה כדת משה וישראל, כמו שצריך. למה אני אומר את זה? כי מצד אחד הציבור הזה, יש לו משהו מאוד מאוד נגדנו, ולא תעזור הסברה. לא תעזור שום הסברה. מצד שני, מה כן אפשר לעשות? וזה אנחנו משתדלים לעשות, כמובן במסגרות, מגבלות תקציב מאוד גדולות וחמורות לצערנו הרב. זה פשוט היום, כל זוג שמתארס, אתה יודע שהוא יתארס. הוא רושם בפייסבוק מאורס. כלומר, אם אתה יכול לתרגט, יש לך מספיק כסף, אתה יכול לתרגט, ממש להגדיר למי שמנהל לך את הקמפיין, תן לי חילוני, ליברלי, שמאלני, שמתארס, אני רוצה אותו שמקבל מודעה ממני. והוא מקבל מודעה, מי שיראה את הלוגו של בנועם דניאלי.
הרב ריאני, תעצור. הרבנים לא יודעים מה דיברת עכשיו. ברשת החברתית, ברשתות החברתיות, יש היום אפשרות, אני ככה מסביר על קצה המזלג, אפשרות לפלח ולהגיע לאנשים לפי דברים שהם כתבו. אם הוא יכתוב הרבה פעמים בוקר טוב, נדע שהוא אוהב בוקר. אם הוא יכתוב שבת שלום, אפשר להניח שהוא שומר שבת גם כן. אז כשאדם כותב שהוא יתרס, כותב שהוא מאורס, אפשר לדעת איך להגיע אליו ואיך שהוא להציע לו בוא להתחתן בנישואים יהודיים, אמרה והכל. לזה מתכוון הרב ריאני.
ישר כוח בצלאל.
הרבנים הצעירים היום מבינים את זה.
עכשיו, מכיוון שאפשר לצבוע היום, כל זוג נולד לו בן, בר מצווה, בת מצווה, כל אחד כזה, הוא ודאי ישיר מה שנקרא חותם. הוא מתכונן לבר מצווה, הוא כותב על זה משהו. כבר חודשיים מראש. יש לו, היא עומדת ללדת, כבר כותבת מראש. היום חברות שמוכרות מוצרי תינוקות, הם יודעים מראש באיזה יום יהיה הלידה, והם כבר מראש, מה שנקרא, מתרגטים, צובעים אותם, שולחים להם הודעות ומוכרים להם מוצרים. עכשיו, ברגע שאנחנו יודעים להגיע לכל זוג הזה, שוב, אנחנו לא עושים את זה כל כך טוב, כי יש לנו מגבלות תקציב חמורות. אבל באופן כללי, במקום לעשות הסברה כללית, שמגיעה לכל מדינת ישראל, שא' היא לא משכנעת, ואם היא משכנעת, זה כמו שהגאון הרב אריאל אמר, משכנעת את המשוכנעים, צריך להגיע לכל זוג באופן אישי, להגיע אליו, להגיע אליו עם הודעה. אני יכול לומר שהצבעים של הלוגו של בנועם דניאלי, הם צבעים כאלו שמי שייצב אותם, על פי התורה שהוא לא עובד בתורה הזאת, הוא אומר לי, מי שמחפש משהו מאוד חילוני, על גבול הרפורמי, ידבר אליו הלוגו הזה. בהתאם לכך נבחרו הצבעים. כלומר, צריך להגיע אליהם בצורה שנראית הכי ליברלית. בסופו של דבר, כל רב מכם שיפגוש את אותו זוג באופן אישי וידבר איתו, הסיכויים שהוא בסוף יירשם ויתחתן כדת משה וישראל, זה 70-80%. זה נכון, לא כולם. יש כאלה מאוד 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 מיליטנטים, מאוד מאוד מאוד. אבל רוב הציבור, ברגע שיודעים להגיע לאותו זוג באופן אישי, אפשר לשכנע אותו. יש לנו בעיה אחת שאיתה מאוד קשה להתמודד, בריתות מילה, צריך לדעת, שהיום המגמה בציבור הזה היא הולכת וגוברת לבריתות עם רופאים, בלי ברכות, בעצם כל קדושת הברית למעשה נמחקה לחלוטין. בעיה שנייה זה בר מצוות, כי אנחנו לא יודעים לתת לאמא לעלות לתורה ולכבד אותה ולעמוד ליד, זה משהו שאנחנו עוד יודעים להתמודד איתו. אני יכול לומר שרמושי ללירש פעם אמר לי, רק רב גרשון לא יישר את זה, הוא אמר, אני מוכן שיהיה זכוכית שמצד אחד היא מראה, נראה מה אומר הגאון הרב יעקב אריאל עם הגאון הרב מיכה והגאון הרב רם יוסף, זכוכית שמצד אחד היא מראה, מצד שני זכוכית, מי שיראה בבתי מדרש חסידיים, אז זה כבר היום, כל המחיצות של עזרת נשים, שאנשים רואות 100% וגברים זה בעצם מראה, ולהעמיד את זה, שזה יהיה ניד על גלגלים, להצמיד את זה לבימה, ושהאמא תעמוד צמוד. משה ללירש אמר לי, לי הדבר פשוט שזה אפשרי, הייתי אצל רב גרשון, הוא לא ענה לי, לא אמר לי כן, לא אמר לי, לא שאלתי פעמיים, אבל לא ענה לי, אבל באופן כללי צריך, אנחנו צריכים לחשוב כל הזמן, כל מיני רעיונות, איך התנועה הרפורמית, שבכל העולם ההצלחה שלה גרמה לה, שמה שנקרא, נגמר להם המלאי מה שנקרא, כי יש התבוללות מלאה, היום התנועה הרפורמית משקיעה במדינת ישראל, התנועה הרפורמית כולל ארגונים ליברליים, שהם בסוף, הם לא רפורמים חלילה וחס, אבל הם מכשירים את הקרקע בזה שיש ביקורת חריפה על הרבנות בתוך הציבור הדתי, מכשירים את הקרקע לתנועה הרפורמית לפעול שוב, הם לא רבנים רפורמים, הם רבנים יראי שמיים, אני חס ושלום, לא אומר שום, אני מסביר את הרעיון. באופן עקרוני, מה שנוצר מצב, זה שהתנועה הליברלית כולל ארגון הוויה, שזה ארגון שאומר, אנחנו עושים חופה כדת משה וישראל בלי רבנות, והם עושים את כל הדברים, מי שייכנס לרשתות החברתיות ויחפש חתונה רפורמית, רב רפורמי עושה חופה יותר מחמירה מרבנים של העדה החרדית. א', הוא לובש תלית, אף רב מכם לא מחתן עם תלית, נכון? ב', מחתן עם תלית? אוקיי, אז הרבנים הרפורמים... יישר כוח.
רבני גרמניה יעזו עם תלית.
יישר כוח. אז כנראה התנועה הרפורמית שנוסדה בגרמניה לפני 250 שנה, את המסורת הזאת הם שומרים, אבל באופן כללי, תראו חופה רפורמית, היא הרבה יותר ארוכה מחופה של, של כל הרבנים. אין שום דבר שאמור לגרום לזוג להרגיש יותר טוב. זה לא יותר קצר, זה חוץ מזה שגם נשים מברכות, או שמוסיפים איזה ברכות שרוצים כיד המלך, וכל מיני דברים כאלה, אין בזה שום דבר, אבל גם רבנים שלנו שרים שירים, השירה היא מותרת. לא השירים האלה. בכל אופן, צריך לדעת שהסברה לעניות דעתי לא יכולה לעזור, אבל מה שכן, יש היום אפשרות, וא' זה הרבה הרבה יותר זול מהסברה, אבל להגיע, אפילו אפשר להגיע לכל זוג, שיש סיכוי של 40-50% שיעשה ברית מילה ללא מועל, אפשר טכנית להגיע אליו מראש. צריך לזה תקציב, צריך לזה אנשים שידעו לשכנע אותו, זה לא קל לשכנע, זה מדובר בתינוק, זה לא פשוט, אבל צריך לדעת שההסברה לא תועיל, כי הציבור הזה, זה ציבור שסט הערכים שלו, זה כבר לא סט של ציבור.
כשאתה אומר הציבור הזה, הרב ריאני, אני מנסה להפיין אותו...
החוסל. אשכנזי, חילוני, ותיק, שמאלני, ליברלי.
שגר בתל אביב, רמת השרון והגלילות.
כן, נערים המרכזיות. שוב, זה לא כולם,
זה חלק קטן. זה אחוז קטן מאזרחי מדינת ישראל.
זה קטן, אבל דעתן ומשפיע.
הולך ומתקטן גם כן, מסיבות דמוגרפיות.
זה קטן שהוא מאוד מאוד משפיע.
שעושה הרבה רעש, ושולט בתקשורת.
הוא לא רק עושה רעש, הוא באמת משפיע.
יישר כוח, אני תכף אשאל אותך עוד שאלה. הרב מיכאל לוי רצה גם כן להתייחס לדברים האלה.
רק לחזק את הרב ריאני שאנחנו מכירים, אספר סיפור קצר. לפני כ-30 שנה, בין החופות הראשונות, ערכתי לבת של עורך דין גדול בתל אביב, הייתי רב בתל אביב, והוא ביקש ממני לא פחות ולא יותר, שפרופסור זמיר מבית המשפט שנקרא עליון, יהיה עד. ומה אני עושה? ששופט, אני אפסול אותו לעדות. ועוד איזה שופט. אז אפשר היה לחלק בין עדי הכתובה לבין עדי הקידושין, אבל אני התפללתי להשם שייתן לי את המענה. ואני מסביר לו את הכתובה מילה במילה, ולפני החתימה אני שואל אותו שאלה. אדוני, מותר לחתום על שטר שאיננו מבין כתבו? אמר לי השופט, כבוד הרב, אתה צודק. אני לא יכול לחתום על שטר כזה. הוא לא מבין, זה ארמית. אבל הוא לא... שאלתי שאלה, האם הוא יכול לחתום על שטר שהוא לא מבין את לשונו? אמר לי, כבודו, אתה צודק. בזה פתרתי את הבעיה. צריך, ומזה הבנתי למה הכתובה צריכה להישאר בארמית. ואני מוכרח לומר ש... בכל אופן, אני אמרתי, אפשר היה לחלק. כבוד הרב, הוא עמד שהשופט יהיה עד. זה היה בשבילו זה, עצות. כן. אז אני רוצה לומר, צריך למצוא רעיונות לשיטתם. אם היית עושה שתי כתובות. כבוד הרב, אני מספר עכשיו סיפור, לא איך יצאתי מהמוצא. איך מה שנקרא לבוא בתחבולות לשיטתם, כדי לעשות את הכל כדת וכדין.
אם האבא שלי היה נשיא המדינה, והאבא של החתן ביקש בתוקף שנשיא המדינה יהיה עד, האבא שלי אמר, זה לא מכובד, שנשיא המדינה יהיה עד בשביל הזוג, נכבד אותו יותר. הוא יחתום לפני השם שלי. השם של הרב נמצא בתחתית, הוא יחתום לצד הרב. היה שני עדים והנשיא... פתח את הבעיה.
הרב שחור אומר שאפשר היה לומר לשופט שאין עד נעשה דיין. פוסל אותו.
אם הוא יהיה עד, הוא לא יכול להיות דיין, לא יכול להיות שופט.
כן. הרב יעקב אריאל, בבקשה.
לעמוד כאן על בית שני דברים שבהם דובר כאן, שבהם יכולים בית להשפיע הרבה. בנושא החתונות, כי זה מגיע אלינו לרבנים, ובר מצווה, מסביר דבריי. מה שאמר כאן לגבי החתונות, בעת כדאי שרבנים ידעו את ההלכה הזאת, תוסות בגיטין אומרים שאתה יכול להחתים שני קרובים לפני העדים, ורק עודים בשם כבוד. קורה לא פעם שאדם חתן רוצה דווקא את העדים שהוא מביא, ואתה רואה לפי הכיפה שלהם, שזו כיפה מקופלת כזאת. אז אני אומר לחתן, טוב, את העדים, אבל בואו נעשה שני דברים. נוסיף עליהם, ניתן את הכבוד, יחתמו לפנינו, ואחר כך בואו ואחר כך קודם שם כבוד. דבר נוסף, כמו שנאמר כאן, כשאני מסביר לזוג, כשהוא הוריד שני עדים, כשאני מסביר בן חתן, אני אומר, תשמע, הכתובה כתובה ברמית. אני צריך שני אנשים שמבינים מה מדובר שם. תביא לי שני בחורי ישיבה, דווקא ישיבה גבוהה, מי שלמד בישיבת הסדר, שמבין מה זה כתובה. אחרת, אנשים אחרים לא מבינים. אז אחרת, בזה פתרתי בעיה שלא מבין אנשים חילונים. אבל אם מבין לי בכל זאת חילוני, אז אפשר לצרף אותו כעדים נוספים, אפשר לחלק עדי קידושים, עדי כתובה לחוד. הכתובה גם מה שהחתן חותם עצמו, אז זה חתימה של 100 עדים, ושני עדים... ועדי קידושין, רבותיי, אפשר למצוא כל בדרכים איך לעשות את... מה? כשאתה מדבר עם זוג על הכתובה, אתה מראה, מדבר לזוג, כשהבעל לוקח את האחריות על כל הנישואין, כולל מזונות לאישה, ואישה פתורה, אני יכול לומר, עשיתי 1,000 זוגות, אחת מ-1,000 לא מצאתי שהיא ויתרה על הנושא הזה. כי אני אומר להם, אתם יכולים לחתום הסכם אחר? הוא לא חייב לפרנס אותך, ואף אחד לא מפרנס אחד לשני, או שאת תפרנסי אותו, אפשר לחתום הסכמים אחרים. אחת מאלף לא מצאתי שאישה ויתרה, תמיד היא קוראת לו, אתה שומע, אתה שומע? גם אישה מודרנית, מהייטק, או מכל מקום שאתם רוצים, לא תוותר על זה שבעלה יחתום על המזונות. לא זכיתי. עכשיו אני רוצה לדבר על הבר מצווה. יש לנו כמה בעיות. על הבר מצווה בשבתות, שאנשים מגיעים, הם, קרוביהם, מגיעים במכוניות. וקרה לי פעם אחרי שבת אחת, ראיתי במו עיניי, שהבן הגדול, האח הגדול של הבר מצווה, עמד על ספר התורה ומסר לאביו את המפתחות של המכונית, שמסוך רק לסעודה בבלון דניאל בהרצליה. על ספר התורה. קח את המפתחות, עשו את הפונים, ככה נראה בר מצווה. רבותיי, וכאן מדבר בעיקר בכלי כנסת שחותכים את הפרשה על 40 חתיכות, והפייטן שר, ושבת, הילד יושב שם שעתיים, שלוש, ארוך מדי, הוא לא מבין מה שנעשה, עכשיו תזרים צורה, בפרט בקיץ. רבותיי, מה לנו ולכל הצרה הזאת? הפתרון המעשי, ואני מציע אותו, אמץ אותו. בר מצווה במנחה בשני וחמישי אחרי הצהריים. בפרט בקיץ. זה הפתרון האידיאלי. אפשר זה יפה, אפשר לבוא מוזיקלי, אפשר לצלם, זה קצר. אפשר לקרוא גם הפטרה בלי ברכה. חזקה על 10 אנשים שבאו על בר מצווה אחרי הצהריים שבבוקר לא שמעו קראת התורה. ויש עכשיו קרא בתורה. הכל אפשר לעשות בצורה הרבה יותר מעשית, הרבה יותר יפה, הרבה יותר עסק, אתה תכנית טוב. איך הוא מניח את התפילין, איך הוא חוטף את הטלית, איך הוא קרא בתורה. כל זה, ואני אומר, לבוא מוזיקלי, אפשר לצלם, הכל אפשר לעשות. למה אנחנו מאלצים את הבר מצווה לבוא בשבתות? בואו רבותיי, דווקא מניר ציון, הרב שלי עסקה לא נמצא, הרב של ניר ציון סיפר לי שכאן הם באזור כה עושים את זה. בשני וחמישי אחרי הצהריים, באים כאן אנשים החילונים, עושים בר מצווה. מה? זה בבוקר. אפשר בבוקר. אפשר בבוקר, אני לא אומר. אפשר. הבעיה היא שהם רוצים שאנשים שעובדים יוכלו לבוא בקיץ, בשעה 6, אפילו 7, יוכלו לבוא. בבוקר זה קצת קשה. אני מסכים, בבוקר. אגב, יש אנשים עושים בבוקר, עושים בשעה 11-12. עושים, אנחנו מכירים. רבותיי, לעודד בר מצווה בשני וחמישי אחרי הצהריים. בחורף זה יותר בעייתי, אבל בקיץ זה אפשרי. וכאן זה להיות נושא כאוב מאוד מאוד למצוא את הדרך. וזה הרפורמים מתחרים לנו, בת מצווה. רבותיי, חייבים לחשוב חשיבה מקורית, רצינית, יצירתית. אנחנו לא יכולים להסכים עם בת מצווה של התורה, ותקרא הפטרה וכדומה, לא יכולים להסכים. זה לא בת מצווה. אבל מה כן לעשות? רבותיי, זה לחשוב חשיבה, אני אומר, יצירתית. למשל, ציבור דתי, שגם כן רוצה, גם הציבור דתי, אמרת קודם, יש ציבור דתי מגוון, שרוצה בת מצווה, ולצרינו יש ציבור דתי שהולך לעשות בת מצווה בקהילות של שירה חדשה וכדומה, ששם יש קריאה בתורה לבת וכדומה. אתה מכיר? משפחה שלי. שאחד ממשפחה עשה את בת מצווה ברננה, בכנסת נקרא שוויוני. אחד ממשפחה שלנו, שהוא יהודי, ירא שמיים, איך אני יכול להתפלל לשם? הוא לא, הוא התלבט מה לעשות. הוא קרוב משפחה. הוא קרוב משפחה. הוא זמן. לא להיות, המשפחה הזמינה אותו. להיות, to be or not to be. שאלה קשה. אנחנו צריכים לתת מענה. ציבור דתי שרוצה בכל זאת בת מצווה שיש לה משהו כן, שבכובד, שבת תרגיש טוב. אפשר לעשות בצהריים את הכנסת, לא בשחרית מוסף, לא במנחה. בצהריים שעה 12, שאנשים תבואו את הכנסת. שבת תפתח את ארון הקודש, תכין תפילה יפה לפני הקדוש ברוך הוא. נשק סבע התורה, תגיד דבר תורה מסוים, יכבדו אותה, יזרוקו לסוכריות, יעשו לה כל מיני דברים, לא חייבים לקרוא בתורה. אפשר לעשות את זה בצורה מכובדת, נאה ויפה, מרגשת, אמיתית, דתית, פתיחת היכל, נישוק ספר תורה, ותפילה יפה, וסוכריות, וכל מה שצריך, ושירה, אפשר לעשות את זה. צריך לך רק לתכנן את זה טוב בצורה נכונה. מה? אני... אני לא, לחלק, לחלק... מה? מה? אז נעשה כלום. השאלה, מה נעשה? מה נעשה? לשלוח אותם לאחרים? לשלוח אותם לשירה חדשה? השאלה, מה אתה עושה? מה? אבל מה אתה, מה האלטרנטיבה? שתלך לשירה חדשה? בבקשה. אמרת, אמרת, יש לה היתר ממך, להיתר לשירה חדשה. אני אין לי את היתר הזה. לך יש כתפיים יותר משלי. אתה כהן. אני לא יכול לשלוח את לשירה חדשה. אני מחפש סיר הפתרון, רבותיי. ועכשיו חשיבה יצירת אחרת. לא אמרתי שזה, אל תנאמן מה שאמרתי. אני לא אומר שזה הדרך. צריך לחשוב, אני לא אומר, בוא, כנס רבנים. נחשוב ישירה צעירתית. לציבור חילוני, צריך לצורך גם כן מה לעשות. מה? אבל בנות, אני רוצה לבנות.
מה עם הבנות?
לבנים. מה אני עושה עם בנות? מה אני עושה עם בנות? מה אני עושה עם בנות? בת חילונית, גם מה שהצעתי, גם זה לא מתאים. רוצים למצוא דרך, ראיתי כמה...
אולי ספר תורה פסול?
מה?
אולי בספר תורה פסול גם לא?
אני אספר לך סיפור אחר.
לא, אני שואל, אני לא אומר את זה.
אני אספר לך סיפור יפה, שמרתי אל הרב סולובייצ'יק, שבא לה בישה, הוא רצה תרב פטלית, שאלה אותו מותה תרב פטלית, היא אישה פמיניסטית שרצה תלית בכל מקרה, אמר, אני אתן לך תלית שלי. פסל אותה, נתן לה. אחר כך הוא שאל אותה, איך הרגשת? הרגשתי התעלות נפש. אמרת, זה היה פסול. המדרש שאפשר להגיע התעלות נפש גם בלי תלית פסולה. כן, רבותיי, לבת חילונית, צריך למצוא פתרון, גם כן אולי משהו, באחד הימים, אחרי הצהריים, בית הכנסת, כן, שיהיה איזה משהו יפה, אסתטי, ולתת לה, כן, להגיד לבנות, כאן עוד פעם, אני נכנס קצת בעיה. הרבי מחב"ד מאוד חשיב את הנושא שבנות תדלקנה נרות שבת. לבת חילונית, לתת לה זוג פמוטות, לא מכסף, זה יקר מדי, אבל יש פעמים פמוטות יפות, אסתטיות, לתת לה זוג פמוטות, ולתת לה טקס מכובד שתדליק נרות. אני מודה שיש חשש שיתדליק נרות בשבת. מצד שני, אומרים לה, אני לא, אם אני אומר, הדמן דקת נרות, יש בלוחות, מתי הדלקת נרות. לתת הכנה נפשית, לעשות טקס מכובד, לתת לה את השי הזה של זוג פמוטות עם נרות, ולהגיד לה שיתדליק נרות בשבת, לעשות טקס מכובד על זה. אפשר לעשות את זה ביום שישי אחרי הצהריים, ועם פלג המלחה, שתדליק כבר נרות השבת. אבל אתה צריך לחשוב על חשיבה יצירתית. אחרת הרפורמים מתחרים בנו, והרבה בנות הולכות לרפורמים, משום שלהם יש מענה שלנו אין. לכן חשוב לנו ליצור חשיבה יצירתית שלנו.
יישר כוח. תכף גם הרבנים יוכלו לדבר.
כן, הפרשת חלה מקובל מאוד, מסכים, אבל גם תראו אותו מהסוד, זה אין ספק, זה כבר נכנס, ובציבור הדתי מקובל מאוד, ציבור חילוני עם חפשת חלה, אני לא יודע...
בבת מצווה, הוא אומר, בבת מצווה לעשות את הפרשת חלה.
מסורתי,
יש גם סעודת המנים.
אוקיי.
יש גם סעודת המנים, זה תופס היום גלים.
כן, אבל הציבור אשכנזי, חילוני...
הרב שחור, בבקשה, רצית להוסיף עוד משפט.
לפני שנעבור לשאלות מהציבור, אני רוצה קודם כל להודות לרב שפירא. בלי קשר לכל המערכת הגדולה, על עצם זה שהוא הכניס את הנושא הזה כפנל, כדיון, כי באמת הנושא הזה, אנחנו כרבנים, וגם לא רק כרבנים, גם אנחנו, כמו הרב ריאני ואני, מתמודדים עם השטח, ומנסים בציפורניים להשאיר זהות יהודית, משמעות יהודית, אם זה דרך החופה וקידושין, דרך בר מצוות כמו שדיבר הרב אריאל, דרך מה שרק אפשר לאחוז בציפורניים של הזהות היהודית של האנשים שחיים פה במדינה. וזה משהו, אני חושב שזה משהו שיש לו חשיבות הרבה יותר גדולה ממה שאנחנו חושבים בפשטות. יש, אם אני אסתכל, אני קצת, בשתי דקות במבט היסטורי, על מה שקרה, מה שעבר על עם ישראל ב-300 שנים האחרונות. התחיל, היה תמיד התנועה של הגויים נגד היהודים, וקמה תנועה באירופה, תנועת ההשכלה, מנדלזון, וחבר מרעב, תרתי משמע, וניסו לפתור את הבעיה בצורה מאוד מסוימת. אנחנו הרי יודעים, אנחנו אמונים על דברי הרס"ג, שאין עם ישראל אומה אלא בתורותיה. תורה שבכתב ותורה שבעל פה, אבל הוא גם הגדיר שעם ישראל שונה מכל האומות, בכך שאצלו הדת והלאום תמיד הולך ביחד. ובא מנדלזון ואמר, בוא נפריד את הדברים. היה יהודי בביתך וגרמני בצאתך. אדם בצאתך. אוקיי. הרעיון שלו היה שמבחינה לאומית לא נגדיר את עצמנו כאנשים שונים. יש לנו דת אחרת, כמו שיש נוצרים צרפתיים ונוצרים גרמנים ונוצרים אמריקאים. אז יש אמריקאים בני דת משה ויש צרפתים בני דת משה. ברגע שלא נדגיש את הלאום שלנו כלאום שונה מכולם, נהיה בחוץ כמו כולם, בבית נהיה שומרי מצוות. נשאיר רק את הדת ולא את הלאום. זה היה הרעיון שלו. יש דורשים לשבח, שהוא כן התכוון לטובה, אולי לא, אני לא כרגע בא לשפוט, אבל זה היה הרעיון. והתוצאות של הרעיון הזה היו הרות אסון, כמעט שהתחילה התבוללות, ברגע שנהיו דומים לגויים כלפי חוץ, מתלבשים כמו הגויים, מתפללים בשפה של הגויים, עושים הכל כמו הגויים, אז הדת לבד לא החזיקה מעמד ונהיה חילוניות, רפורמה, התבוללות. כמאה שנה אחר כך, העם היהודי, בסייעת הדשמיה, ככה הקודש ברוך הוא מוביל את ההיסטוריה, שקמה תנועה לתקן את העיוות הזה שנוצר, ולנסות לפתור את הבעיה בצורה הפוכה. וזו הייתה הציונות. הציונות אמרה, אנחנו נדגיש את הלאום שלנו, נדגיש את העובדה שאנחנו ציונים, שאנחנו ישראלים, רוצים לחזור לארץ ישראל, אנחנו אומה נפרדת, רק ניפרד מהגויים, נעבור לארץ ישראל ונפתור את כל הבעיה, לא נחיה בתוך הגויים. כבר דת לא נשארה, אחרי התוצאות של מה שמנדלזון עשה, כבר לא נשארה הרבה דת, לצערנו. אבל לפחות נדגיש את הלאום וככה נציל את העם היהודי מההתבוללות. וזה מה שהציונות עשתה. אני שמעתי בעצמי, כשהייתי בחור ישיבה, שמעתי מהרב הגויין, רבי יעקב קמנסקי זצ"ל, היה לנו זכות להיפגש איתו כמה בחורי ישיבה ולדבר איתו על כל מיני שאלות, הוא אמר שהציונות הצילה את העם היהודי באירופה, מהתבוללות. הציונות וזה שקמה פה מדינה, וקמה פה, ואנחנו רואים את זה במספרים, בין מה שקורה בארצות הברית ובין מה שקורה בארץ, עד לפני 20-30 שנה, באמת המספרים של התבוללות בארץ היו נמוכים ביותר. הציונות שהדגישה את הלאום היהודי, את הלאום הישראלי, את ארץ ישראל, מדינת ישראל, זה הציל את העם היהודי מההתבוללות, כי אם היו נשארים באירופה, לא היה נשאר. לצערנו, מאז העלייה הגדולה מרוסיה, אז גם התבוללות פה היא מהווה מכה, אבל עדיין במספרים הרבה יותר נמוכה ממה שהיה אז, והקדוש ברוך הוא גם סידר לנו שכל האויבים שלנו מסביב נלחמים בנו, אז עם המוסלמים אין לנו בעיה של התבוללות, כמעט, רק בקטנה, כמו שארגון לב לאחים, אבל זה בקטנה. מה שקורה עכשיו, בשנים האחרונות, מתחת לפני השטח, מגיעה איזו תנועה חדשה, לא רשמית, אבל מגיעה איזה הלך רוח חדש, שמשמיט את הקרקע, גם מה שנקרא פוסט-ציונות, גם הציונות. אם פעם היה לנו דת ולאום, ואחר כך מנדלזון ניסה לעשות רק דת בלי לאום, ואחרי זה הציונות ניסתה לעשות לאום בלי דת, היום בעולם המערבי מנסים גם להחדיר לתוך העם היהודי פה בארץ את הגישה הפוסט-ציונות, ליברליות, אינדיבידואליזם במקום אידיאליזם. הזהות שלך היא הזהות של עצמך, אתה לא מחויב לשום דבר, לשום דבר מסביב, אתה מחויב רק להצלחה שלך, לקריירה שלך, אתה קוסמופוליטי, אתה חלק מכל העם, מכל אנשי תבל, גם אין משמעות לישראליות שלך. זה, מי שמזהה את זה, יש פה כמה חבר'ה, שני אברכים יקרים שיושבים פה בקהל, והם זיהו את התנועה הזאת בנאום המפורסם של הנשיא ריבלין, נאום השבטים, שלמעשה אמר, יש פה בארץ כמה שבטים, יש פה חרדים, יש פה דתיים, יש פה ערבים. כולם זכויות, כולם בעלי זכויות זהות פה במה שקורה פה. וזו תופעה מאוד מסוכנת, כי היא משמיטה את הבסיס הכי מינימלי שיכול להיות לחיבור שלנו. ולכן הנושא הזה של זהות יהודית, של חיזוק הזהות היהודית, הוא קריטי. אנחנו ממש נמצאים, חס וחלילה, לפני, לא רוצה להגיד מילים, לא לפתוח פה לשטן, אבל אנחנו נמצאים לפני פיפחת. ורואים את זה, כשאנחנו מדברים לסטודנטים, אנחנו נחשפים לדעות האלה ולהשפעה של הדברים האלה, וזה מחלחל לפני השטח. אם כבוד הרבנים רוצה, יש פה בצד חוברות שהכינו אותם שני רבנים יקרים, הרב ברנד והרב לוי, שמתארים את התופעה הזאת ואת הסכנה הגדולה שקיימת, ולכן כל מה שעושים בשביל חיזוק יהדות, דרך חופה וקידושין, דרך בר מצוות, דרך לימוד תורה, דרך מה שלא עושים לחזק את הבסיס היהודי של העם פה בארץ, זה ממש, נקרא לזה מלחמת מצווה.
יישר כוח, דברים חשובים. לפני שנפנה לרבנים שרוצים לדבר או לשאול, יותר נכון לשאול את היושבים כאן, אני רוצה, קיבלתי מהשר לשירותי דת, הרב מיכאל מלכיאלי, את ברכתו לרבנים כאן, הוא הקליט את ההודעה שלו, את הברכה שלו, אז ננסה לשמוע.
לכבוד רבני ישראל, שמנסים היום על ידי מכון אריאל, כמו שהגמרא אומרת, כינוס לצדיקים טוב להם וטוב לעולם. האמת, יקבלו את ההתנצלות הגדולה שלי, אני רציתי לבוא, וגם היה לי הרבה מה לומר אליכם לכינוס, אבל לצערי כבר שעות רבות שאני נמצא בדיוני תקציב בממשלה, דבר שאמור להימשך עד כמעט הדור הבוקר. כמו שאמרתי כבר בתחילת הדרך, בעזרת השם, נקווה בקדנציה הזאת לחזק את מעמדם של רבני ישראל, של הרבנות הראשית, של המועצות הדתיות. אני מקווה גם להיות בזמן הקרוב גם איש בשורה לרבנים במספר נושאים, בעיקר בנושאים של התנאים שלהם, בנושאים של הוספת תקנים, גם בהתיישבות, גם רבני שכונות, ועוד שבעזרת השם יהיו לנו בשנים הקרובות. אני מתפלל להשם שנזכה לסיים את התקציב הזה באמת בצורה הטובה ביותר, דבר שירבה כבוד תורה, ירבה כבוד שמיים, מינוי גדול מאוד של רבנים, שבסוף מקום שיש רב גדול שעומד ומנהיג את הציבור, אנחנו יודעים שהמקום מלא יותר ביידישקייט, מלא יותר בתורה, וזה התפקיד שלנו לעשות. אז שוב, קבלו את התנצלותי, ובעזרת השם מקווה להיות איש בשורה בכל הדברים שדיברנו, חזקו ואמצו.
איך אומר הרב שפירא? שגם מקיים את זה. ובעזרת השם, אני מכיר את הרב מלכיאלי, הוא איש ביצוע, וככל שזה בידיים שלו, אגב, המשרד לשירותי דת, רוב התקציב שלו מלבד מזכורות היה כסף קואליציוני כל השנים, היה צריך להילחם, סוף סוף זה נכנס לבסיס התקציב, אז יש תקווה מה שנקרא. מישהו מהרבנים שרוצה, כן, הרב אברמובסקי, בבקשה, רבה של זיכון יעקב.
הרב הגאון, הרב אריאל, הרעיון שאמר הרב אריאל לגבי בנות בת מצווה, לעשות להם בשבת בצהריים, יש לנו בעיה עם הרב שחור. אני אתאר לרב, אותה בת בת מצווה שהיא בת 12, היא מגיעה לאוניברסיטה, היא סטודנטית, והרב שחור תופס אותה ועושה אותה חרדית, דתית לאומית, והיא נזכרת בבת מצווה, והיא אומרת, מי זה הרב הזה שעשה לי בת מצווה בכל כך משונה, איך הוא עשה את זה? ואז היא תזלזל ברב על הרעיונות האלה לעשות. אנחנו צריכים לעשות מה שהתורה, לא למצוא פתרונות. הפתרון יבוא אצל נפש יהודי, אצל הרב ריאני. אני רוצה לומר, הרב אריאל, הרעיון הוא פנטסטי של בר מצווה, לעשות את זה בשני וחמישי. כשאני לפני 27 שנה התמניתי לרב של זיכרון יעקב, לא גדלתי בזיכרון יעקב. הרב יקותיאל עזריאלי, זכר צדיק לברכה, הייתי בתור ילד, בתור נער, רואה את החילוניים מגיעים בשבת לבית הכנסת, והייתי אומר לאבא שלי, אבא, איך יכול להיות? אני רואה אותו איך שהוא מגיע עם האוטו לבית הכנסת, אבל הכללים הם במרחק 50 מטר, לא ליד בית הכנסת, זה בעצם היה. וזה היה, כשהתמניתי לרב, אמרתי, מה אני עושה עם זה? אחד השאלות הראשונות ששאלתי את הרב אליושיב, זה לגבי בר מצווה, האם לבטל את הנושא הזה של בר מצוות בשבת לכאלה חילונים שאני יודע שהם יחללו את השבת? והתשובה שקיבלתי, אם יש סיכוי של מישהו מהילדים האלה שיבוא לבר מצווה וזה יעשה להם משהו, אם יש סיכוי, אם אין סיכוי, אז באמת לא, אין שום מטר. אבל אם יש סיכוי, אז אני לא ידעתי איך יודעים. אבל יום אחד, אני מגיע ביום כיפור לבית הכנסת, ובשעה 7 מתפללים, מתחילים, ואני רואה ילד ליד בית הכנסת. אני אומר, מה אתה עושה כאן? באתי ב-6 בבוקר לבית הכנסת, וסגור, אני מחכה ליד הדלת, מ-6 בבוקר. רגע, אני זוכר אותך מאיזשהו מקום. כן, אני עשיתי בר מצווה כאן. אבא ואמא שלי חילוניים, אני לומד באות, אבל אני נפשי חשקה בתורה. היום הוא אברך עם ילדים, אז אמרתי, הרב אליושיב נתן לי לגיטימציה להמשיך עם הדבר הזה. עכשיו, אני רוצה לומר, אבריאל, הרעיון הוא פנטסטי. זה מתקיים אצלנו בזכרון יעקב. אין בר מצוות בשבת. לא מנע, אני לא מונע. יש פה ושם. החילונים עושים בשני וחמישי. יש לנו כל שני וחמישי, 4-5 בר מצוות ביום. מ-8 בבוקר עד לפני מנחה, הם באים והם עושים, הם עולים לתורה, ומניחים תפילין, והם לא אומרים את ההפטרה. וזה מספק אותם. אין לנו אפשרות יותר מזה. היום לכותל לא רוצים להגיע. יש כל מיני בעיות ביטחוניות. אז הם רוצים לבוא לזיכרון. יש לי מזל, בית כנסת בזיכרון, אחד בית כנסת היפים בארץ. וזה גם כן, הברון רוטשילד וכל זה. אבל זה מתקיים. וזה דבר שנעשה כיום, וכמה שיש אפשרות, כי האנשים האלה רוצים את זה. זה בעצם הדברים שרציתי לומר. עוד דבר אחד, טוב. אתם יודעים, יש את המיקרופון. לגבי הנושא הזה של מה עושים עם נשים? אז למה הרב מזכיר את רעננה ולא את זיכון? גם לנו יש בית כנסת מניין שוויוני. בא אליי, אחד אומר לי, מה קורה? זה ציבור דתי-לאומי אורתודוקסי, האישה בת 60. אז מה היא עושה לגיל 60? מה עושים? היא קוראת בתורה. לא, היא קוראת בתורה. אז באותה שבת היא קוראת את כל הפרשה. ומתכנסים שוויוני. היה לנו שבוע שעבר הכנסת ספר תורה. אלמנה שבעלה נפל, התרסק מטוס אתיופי לפני 4 שנים. שני ישראלים נהרגו, אחד מהם מזיכרון. חילוניים גמורים. הייתי בלוויה, באתי לשבעה, והייתה מסכנה אלמנה עם 3 ילדים קטנים, ואימצתי אותה. אמרתי לה, אני אעשה לך הזכרה, ובשנה הזמנתי על בית הכנסת ועשינו כיבוד והכל. והיא מאוד התרגשה מזה. היא אומרת, אני רוצה להנציח את בעלי. אז היא אומרת לגבי, מה אני יכולה? היא אומרת, תראי, יש מנורה שאת יכולה לקנות. לא, משהו יותר רציני. אז הוא אומר, יש ספר תורה וזה למעלה מ-100,000 שקל. אני רוצה ספר תורה. שבוע שעבר הכנסנו את הספר תורה לבית הכנסת. וכשכתבו את האותיות בית הכנסת ליד, אז פתאום אישה אחת אומרת לסופר, אני יכולה גם כן לכתוב אות. הוא אומר לה, זה לא רפורמה, אנחנו לא בית כנסת רפורמי, אי אפשר. ניגשת אליי אישה אחרת ואומרת לי, הבת בת 14 ליאור, היא לא מבינה את זה. למה היא לא יכולה לכתוב אות לאבא שלה? אז אתה יכול להסביר? אמרתי לה, כן, התחלתי. אז היא, ליאור, בואי. ואז היא עומדת מהצד, דומעת, לא רוצה, כזאת לא רוצה. אז היא אומרת, טוב, אתה תסביר לי, אני כבר אסביר לה. כשאנחנו הולכים בתהלוכה, האימא אומרת, האימא, כלומר האלמנה, אומרת לי, הילד שלי הקטן, בן שש, אנחנו קוראים לו מיכי, אבל השם שלו מיכאל. הוא רוצה שבדרשה שתגיד, שתגיד שאת הספר תורה מיכאל תרם לאבא שלו. ככה היא רוצה. ודבר נוסף, אם אתה יכול להזכיר את העניין הזה של למה לא כותבים, למה אישה לא יכולה לכתוב. הרב עלי מיכל לוי, הרעיון שלך עם הכתובה, משהו אדיר. ואני רוצה לומר לך שזה הכל סייעתא דשמיא. פתאום אתה אומר לעצמך רגע. אז אותו דבר, אני דיברתי, ואמרתי לסמן, איך אני אסביר לה? ודיברתי, והסברתי בצורה ככה כזאת, ואחרי שסיימנו את ההכנסה לתורה, האמא קוראת לי ואומרת לי, הדרשה הייתה יוצאת מן הכלל, ליאור, נכון שהרב הסביר לך? מחייכת ואומרת, כן, תודה רבה הרב. אמרתי, אנחנו נהיה בקשר. והכל. אני אגיד לך מה, אני אגיד לך בדיוק מה אמרתי, אבל זה ייקח המון זמן, אבל...
הרב, זה סוד מקצועי, אבל תסביר, כולם במתח.
אבל, מה?
תסביר הרב, כולם במתח.
בסדר, אני אסביר.
זה הנהגה לרבים.
אני אגיד לכם רק את הדוגמה שנתתי לה. הרב סורני הוא הרב של חוף כרמל, אז אנחנו צריכים להזכיר אותו, הוא נמצא. הוא היה. הוא בא אליי ואומר לי, הוא הלא גר בזיכרון, בבית הכנסת, בנווה הברון, הוא הרב שלהם גם. אז הוא בא אליי ואומר לי, מה אני עושה? התופעה הזאת, זה ציבור דתי לאומי, בית כנסת גדול יפה. האישה רוצה להגיד קדיש מעזרת נשים. האישה רוצה כל מיני... אומרת לו. לא אמרתי שאסור, אני רק אומר, זה רק כל מיני דברים כאלה. אז הוא אומר לה, אחרי התפילה בליל שבת, הוא אומר לה, אני מאוד מעריך את הרצון שלך, כן, רוצים עלו. יש לנו בית כנסת אחד אורתודוסי, גם כן אמריקאי, שאת הספר תורה מעבירים דרך עזרת נשים, כי הנשים רוצות להתחבק את ספר התורה. יש גם בית כנסת תורה. רגע, רגע. עכשיו, אז הוא שואל אותה אחרי התפילה, תגידי לי, איפה בעלך? היא אומרת, מישהו צריך לשמור על הילדים. אז אני הסברתי גם כן דרך אגב את כל הדברים האלה, שבעצם יש תרי"ג מצוות, יש מצוות שאנחנו רוצים לקיים, לא יכולים, רק כהנים יכולים לקיים. לא כל אחד ואחד, והתורה נתנה כדי שלאישה יש תפקיד מיוחד, אז התורה לא מחייבת אותה ללמוד תורה, אלא מחייבת את הבעל, והיא יש לה לעסוק בחינוך הילדים, ולשמור עליהם בבית, כי זה הבעל יוכל ללכת ללמוד תורה, ולהתפלל בבית הכנסת במניין וכו'. בסופו של דבר, מה שחשוב, שהבת קיבלה את זה בצורה טובה, ועל ידי זה שאנחנו לא צריכים לחשוב איך אנחנו נתקן את כל התיקונים האלה, שיראו בסופו מעופתים בגלל הרב. שחור.
יישר כוח, תודה הרב. כן, הרבה פעמים עושים את זה כשאנשים רחוקים מיהדות כותבים אות, או ממלאים את האות, מוחקים וכותבים מחדש, תמיד זה לכאורה. בבקשה, מי מהרבנים רוצה? כן, הרב כץ, בבקשה.
אני רוצה שהרב... מיכה לוי שליטה יסביר לנו למה הוא התכוון קודם, שהוא אמר שצריכים להסביר ברמה גבוהה את עומק היהדות וכדומה. אני מבין את זה, ודאי, כולנו מבינים את זה. אבל יש המונים שההשפעה עליהם היא דווקא דרך הירידה אליהם. דווקא דרך הירידה אל העם. צא ולמד איזה השפעה יש עד היום לשיחות של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, זכותו תגן עלינו, שיש אנשים אצלי בקהילה שכל יום שומעים שיחה של הרב עובדיה, וזה מחזיק אותם. ובאמת בשיחות של הרב עובדיה, הוא אומר תמיד דברי תורה ובלי סוף ידיעות, אבל השיטה שלו הייתה כן לרדת לעם. אז למי התכוון כבודו כשדיבר על העניין הזה, שיבהיר לנו את העניין? כי אם אנחנו מדברים... גבוהה גבוהה, הרבה פעמים אנשים לא מקבלים, למשל הנושא של כתבי הרב קוק, זכר צדיק לברכה. זה לא דבר שמתאים לכולם. אז אולי כבודו יבהיר קצת, זה מה שרציתי.
גם הרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל אמר תמיד דברי תורה עמוקים בהלכה. גם לציבור פשוט. וטיבל את זה בסיפורים נפלאים. ולעניות דעתי, יכול להיות שאנשים נשארו עם הסיפורים. אבל הם נשארו גם עם הדמות שהרב אמר דברים שהם לא מבינים. ואני חושב, לעניות דעתי, שהציבור הרחב כולל, אני לא יודע לחזור על הראשי תיבות, אני רמזתי לזה מקודם עם הסיפור על אחי, הוא היום חושב שהוא מבין בתורה. והוא שואל שאלות, למה זה אסור? יש אפשר למצוא היום, ותראי, כל מיני מאגרי מידע. אני, לעניות דעתי, חושב שאנחנו כרבנים חייבים גם לעשות שלא כולם מבינים. אז נכון, צריך לדבר ולטבל את הדברים בשפה ובסיפורים שיבינו, אבל צריך גם להשאיר טעם שלא מבינים. זה מה שהתכוונתי שדיברתי, ולא דיברתי על סגנון של כתבי הרב קוק זצ"ל. צריך לדבר בסגנון מובן, אבל לא תמיד שעומק הדברים יובנו. להבין שרבנים באמת, בגלל ששנים משקיעים בתורה ועוסקים בתורה, הם חייבים מה שנקרא, גם כאשר הם מדברים אל העם, שהעם יבין שהרבנים אומרים דברים שלא את הכל הם מבינים. זו נקודה בעיניי מאוד חשובה, כי היום כל אחד שווה בדברי תורה. כל אחד. יכול לקחת יהודי שלא עסק בתורה, הכנה לקראת איזה הרצאה, והוא חושב שככה אפשר היום להכין דברים, ככה היום מכינים דברים בכלל. והידיעה היא ידיעה שטחית כל כך, ורדודה כל כך. והרי כולנו היום מדברים על הרדידות של הדיון. איך מעלים את הדיון מהרדידות שלו? מישהו צד אחד חייב להיות לא רדוד. זה מה שהתכוונתי.
יישר כוח, הרב אברהם יוסף.
להשלים.
כן.
להשלים את דבריו של הרב מיכה. כשהאבא שלי נבחר להיות הרב הראשי של תל אביב, הרב בצלאל ג'ולטי, עליו השלום, דרש ממנו שיאמר רק דברי תורה שלא מבינים, כדי להחדיר ללב של ההמון שהרב מורם מעם. האבא לא רצה לקבל. מצד שני הוא כיבד מאוד את דעתו של הגאון הרב ג'ולטי. הוא התחיל בדברי תורה עמוקים מאוד, 10 דקות. הדרשה שלו נמשכה חצי שעה, ה-20 דקות האחרונים שישאר טעם טוב בפה, היו דברים שווים לכל נפש. ההתחלה הייתה אכן כן דברים עמוקים, דברים שידעו העם שכאשר יש בעיה, ניגשים לרב לא כחבר, אלא כאחד שיושב ולן, בעומקה של הלכה.
יישר כוח.
הייתי מוסיף נקודה, זאת פשרה בין המחלוקת. אין סבב, יש ציבורים שונים. רואים חז"ל גם כן. אנחנו מדרשים שפותחים בהלכה, מדרש תנחומה, לגמדנו, ויש מדרשים שפותחים באגדה. בקדיש דה רבנן אומרים אגדה. למה אגדה? כי היא מושכת. הגמרא מספרת מסכת סוטה דף מ"ח על שני אמוראים שבאו לדרוש דרשה. זה שדרש בהלכה באו אליו מעטים, זה שדרש בהגדה באו אליו רבים. חלשה דעתו שזה דרש בהלכה, ניחם אותו, דרש בהגדה, אמר לו משל לשתי חנויות, אחת מוכרת דברי סדקית ושם באים המונים לקנות, ואחת מוכרת אבנים טובות מרגליות, אלא באה בא מעטים. אמר לו, תנחומי הבן נחמתני. רבותיי, חז"ל לימדונו, צריכים גם וגם. יש ציבור צריך דברי אגדה, וקדיש רואים על אגדה דווקא, כי זה מושך את ההמונים, כך מושכים אותם, ופה ושם מכניסים גם דבר הלכה. יש ציבור שדור כמה הלכה. וכאן הייתי אומר, שוב את הראשי תבוא שלך עוד לא קלטתי. הציבור אינטליגנטי, אינטלקטואלי, אליו זה בשפה עמוקה. במישור שלו. הרב סולובייצ'יק, בארצות הברית. גם מדבר על ציבור אינטליגנטי, מדבר איתם ברמה גבוהה מאוד. היה אומר להם שיעורים, כנכדו של רב חיים, ברמה של רב חיים. אבל אומר את זה באנגלית, אומר את זה בדבר שמבינים, כדי שהציבור הזה ירגיש שתורה זה משהו רציני. אז הציבור אינטליגנטי דווקא צריך לדבר בשפה שלו, בדברים עמוקים. בדברי אגדה הוא יזלזל בהם. לעומת זאת, לציבור אחר, צריך לדבר בשפה בדברי אגדה. ויש דרך ביניים. אפשר את האגדה לספר כסיפור, ואפשר ללמוד את האגדה כמו שהמהר"ל עושה אותה. ואז זה גם לאלה, גם לאלה. אבל זה, את המהר"ל צריך להבין. לומר את האמת, לא תבין את המהר"ל. אבל שהוא לוקח דברי אגדה ומעמיק בהם, ועושה אותם עמוקים, באמת, לציבור אינטליגנט, ואני צריך לתפוס שהאגדה זה משהו רציני. הרי דו הרמב״ם בהקדמה לפרק חלק, דבר על שלוש כיתות. כת אחת לוקח את האגדה המפרשת כפשוטה, אבל זזלת בה. זה דברים לא נראים סבירים. כת אחרת, שדרגה כפשוטה, מבינים זה כפשוטה. ויש קאט שהיא לא קאט אפילו, שמבינה שהגדה זה משהו עמוק. הדור שלנו צריך, רוצה וצמא להבין את ההגדה בצורה עמוקה. לכן כן זה דבר בצורה עמוקה, לא בראשית, אבל תלוי לפי איזה ציבור אתה מדבר. יש ציבור שרק בלי סיפור מעשיות, בלי גימטריות, בלי כל הירידה, לא ישמע לך. ויש ציבור שדווקא זה ירחיק אותו, הוא צריך דווקא את הדברים העמוקים. אז על מי מדברים? יש סיבוב ביניים, צריך לעשות גם וגם.
יישר כוח, או כפי שנדמה לי מרן הרב עובדיה אמר, לא המדרש עיקר, אלא המעשה. לפתוח במעשה, לפתוח בסיפור כדי להעין את לב השומעים. כן, בבקשה. רק להתקרב למיקרופון שכולם ישמעו.
יש מיקרופון.
כן.
ברשות כל הרבנים החשובים שנמצאים כאן, נזכיר, אולי נתמקד בנקודה אחת שהאבריאני הזכיר בקשר לרישום נישואין. אני לא יודע מה מחפשים פה. נאמר, נהיה מעשיים. הגיעו משנות ה-90 כמיליון, אולי יותר ממיליון נשים מברית המועצות. ידוע ששם היו נישואי תערובת, אחוז גדול של נישואי תערובת. גם התעוררו שם שאלות קשות של פסולי חיתון, משום ששם גיטין לא נעשו, כל שנולדו מזווג שני, צריכים לברר האם אין פה שאלה של פסולי חיתון. ועוד כדומה וכדומה, הרבה מאוד בעיות. מה נרמה את עצמנו? מה נגיד אנחנו מתעלמים? יבואו זוג, חתן וכלה, באים לראשי נישואין, אנחנו מצידנו בסבר פנים יפות, אני כבר יושב 40 שנה מחלקת נישואין, עשרות, לא אלפי, עשרות אלפי תיקי נישואין עברו תחתי. סבר פנים יפות, מה נגיד? לא, בואי, אנחנו רושמים אותך. האם היהודיה, בודקים בתעודות זהות, אני כבר צועק על זה ככרוך, נעשיתי כבר צרוד. אספת רשומה נוכריה, האם הרשומה יהודיה? הוא היה ההפך. יכולים להתעלם מזה? איפה משרד הפנים? איך משרד הפנים לא מסדר את הרישומים שלהם? רוצים לבדוק את היהדות, חייבים לבדוק את היהדות. אנחנו לא יכולים להתעלם מהדברים. אנחנו רואים שיש בבתי העלמין שלו, אני אסף את הקבורה בחלקה נוחית, אני לא מזמן, אני ראיתי סיפור שזוג, האתרים קלטו, היום זה האתרים הולכים, סיפור שזוג שהקלה הייתה משפחה נפלאה, וחיפשו להם חתן טוב, ובצעו חתן שהוא בחור ישיבה מעולה מהישיבות הטובות שיש, והוא בחור מתמיד ושקדן, וראשי ישיבות גמרו עליו תהלל, באו להירשם נישואין, ממש שבוע לפני החתונה, אני מסתכל, אני בודק את הרישומים, הסבתא רשומה נוכריה, לא רק שמה נוכריה, גם קבורה בית העלמין, חלקה נוכרית, הבחור מצוין, לא בדקו מקודם. אז מה רוצים שאנחנו נתעלם? השידוך הזה שידוך שהתבטל, כי האבא של הכלה אמר, עד כאן, אני מוכן הכל לעשות, אבל לא להיכנס לספקות של יהדות. אנחנו עם כל הרצון הטוב, אנחנו עם כל הרצון הטוב, רוצים לעזור לכולם, וסבר פנים יפות לחבר כולם. אם נעשה את כל מה שמוטל עלינו, ואני מתוך ניסיון אומר, בשנות ה-90, קיבלנו את כולם בסבר פנים יפות, אבל השתדלנו להגיע לחקר האמת. כשמשתדלים להגיע לחקר האמת, הם גם יודעים טוב מאוד שיש אצלם תעודות מזרודי יפות, ויש להם את הבעיות אחרות. אם משתדלים להגיע לחקר האמת, רואים שהרבנים אנשי אמת, אז בעזרת השם הם יבואו אלינו. אבל אנחנו לא יכולים לבוא ולומר, אנחנו אנשים טובים, נעשה את הכל דרך זום, וביום שיש חוק פתיחת אזורי רישום, אז בכלל הוא יכול ללכת לרבנות אחרת שמקילה. כבר שמעתי דיבורים על פי שני ילדים יקום דבר, ברו ובאמת שלום באים על אותה טטיאנה שהיא יהודיה, לא מכירים לו את האמא ולא את הסבתא, אבל שני ילדים, כתוב בתורה, פי שני ילדים יקום דבר. אנחנו צריכים לעשות מה שמותר לנו, ויש הרבה מאוד מה לסדר. הרבנות הראשית, היום מחלקת נישואין חלוקה, נמצא בשני גופים. אחד במשרד הדתות, מחלקת הנישואין, כל הרישום נישואין עוברים דרכם, כל התוכנה של שירת הים, תוכנה של נישואין עוברת דרכם, ומצד שני יש גם הרבנות הראשית, שבעצם הם הצד ההלכתי שיש, עדיין לא יחדו בין הרשויות. כמה מכתבים שאני מפנה, וכמה ימי עיון שעשיתי בדברים האלה, וכמה שאני זועק וזועק וזועק, עדיין אין מענה. יש שאלות כשאני שואל מבחינה מקצועית מה לענות, האם אני צודק או לא צודק, שיש הכרת הבאות, האם אנחנו יכולים לבקש בתי דין או לא יכולים לבקש בתי דין, ועוד כאלה שאלות כשבית הדין כותב שהיא יהודיה, ואני במשרד הפנים כתוב שהיא לא יהודיה, מה אנחנו עושים כרגע, יש לנו כיסוי הלכתי, אז הרבנות הראשית כותב לי להפליע לגורמים הרלוונטיים, ראשית כל תכתוב, אנחנו צריכים מצד אחד חייבים לעשות את מה, לפי ההלכה, ההלכה לא יעלה על הדעת, לחתן בני זוג שיש ספק אם החתן או הכלה נוכרים, יש ספק, יש פה פסולי חיתון, מאידך גיסא כמובן, לקבל אותם בסבר פנים יפות כמה שיותר וכמה שאפשר עם לב פתוח. עד הקדוש ברוך הוא יעזור לנו בעזרת השם שלא תצא תקלה מתחת ידינו, ויחד עם זאת אנחנו נדאג לקרב אותם לעשות ככל שאנחנו יכולים לעשות, שהקדוש ברוך הוא יהיה בעזרנו.
יישר כוח הרב קלמנוביץ' על הדברים החזקים. הרב ריאני, בבקשה.
רק מילה אחת למה שהרב קלמנוביץ' אמר. קודם כל הרב קלמנוביץ' כידוע אחד מהתלמידי חכמים המופלגים ביותר בדור בנושא עירובין, מצודתו פוסק גם הראשון נישואין, והוא הרב הליטאי היחיד שהוא רב של חסידי גור בכל הארץ או בכל העולם היהודי, שזה מעלה בפני עצמה. אני אגיד לך הרב קלמנוביץ' שני דברים. קודם כל, הנושא של הרוסים, עולי חבר העמים, יש בעיה, כמו שהרב אומר, שהבעיה באמת המהותית, האם יהודים או לא יהודים, אבל יש בעיה נוספת. יש בעיה נוספת שזוגות עולי חבר העמים, הם מראש כבר לא מגיעים לרבנות, ושם זה לא שאלה של הסברה, יש להם איזושהי תחושה שמראש מסמנים אותם בבתי הדין, ובסך הכל אין להם אידיאולוגיה. נכון, אני אומר לרב, אבל אין להם אידיאולוגיה. נגד. נמצא כאן הרב שואם, שיש לו את הרב שרייבר בחוף השרון, שהוא מומחה לעניין, ולנו הוא עוזר מאוד הרבה, אני שולח אליו מסמכים על ימין ועל שמאל. נכון, אבל יש היום עוד דבר של ברור יהדות על ידי בדיקה, הרב מכיר את הנושא הזה.
עוד מישהו מהרבנים? כן, בבקשה, כבוד הרב. אבל שישמעו את כבודו, בבקשה.
כבוד הרבנים של איתה, העלו פה את הנושא הזה של כתיבת ספר תורה על ידי אישה. יש פתרון פשוט, אנחנו גם כן במושב שלנו, כבר הנהגנו את זה הרבה זמן.
איזה מושב?
מושב בני ראם.
בני ראם.
כן, נחל סורק. אז פתרון פשוט, הסופר סתם, הוא כותב את הכל. פשוט... אומרים לו, אנחנו ממנים אותך, שמים את היד עליו, ואישה לא תשים כמובן את היד עליו, אבל תגיד, אני ממנה אותך. הסופר סתם, הוא כותב את כל הספר תורה, את כל האותיות, ככה אני מנעים מכל הבעיות האלה. היה לנו דבר כזה במושב. כן. אז מה אתה אומר? אז שנתת לאנשים עוד פעם נגיע למצב הזה? לא. היום אולי הדור שלנו זה הפוך, אם אתה רואה שהאותיות יפות, בסוף זה סימן שהכל בסדר. כן. היה לנו הכנסות ספר תורה.
יש כאלה שמוחקים את מה שכתבו וכותבים מחדש.
כן, יש כאלה גם, מתקנים. כן. היה צריך להיות אומנות מיוחדת שלא יפגימו בספר התורה. היה לנו הכנסת ספר תורה של, לזכרו של איתמר אלחרר, שנהרג בסיירת אגוז, אחד ההרוגים שם. אז אחותו התעקשה שהיא רוצה גם כן לכתוב אות בספר התורה, וזה מה שעשו. פשוט נתנו, הסופר סתם הוא כתב, אני ממנה אותך לכתוב את הספר תורה וככה זה. לגבי הנושא הזה של העמקות, להעלות את הדבר הזה כמו שאמרו, הרב צבי יהודה קוק, זכר צדיק ולכה, היה אומר לנו, הרב, רבנים ודאי יודעים, שאם טורקית, דבר בשפה טורקית, אם אנגלית, דבר בשפה אנגלית, כל אחד ואחד בשפה שלו, מה שהוא מבין, אם באמת הבן אדם צריך לדבר איתו בשפה יותר גבוהה, כן? אני חושב שבערכים או בהידברות יש כנסים נפרדים לספרדים וכנסים נפרדים לאשכנזים. שם מדברים בשפה אחרת, ושם מדברים בשפה אחרת. כל אחד ואחד בשפה שלו.
מה יעשה זוג אשכנזי וספרדי? נפריד ביניהם.
הם יחליטו ביניהם.
זה ילך להרצאה הזו וזו...
זה כבר... כן. הרב צבי יהודה גם כן היה אומר, נדמה לי, גם הרבנים יגידו, יש ספרים רמב״ם לעם. הרב צבי יהודה לא כל כך אהב את זה. העם לרמב״ם. לא הרמב״ם, לילד לעם. תודה רבה.
יישר כוח. כן, בבקשה, כבוד הרב.
ברשות הרבנים, הוזכרה פה רעננה כמה פעמים. אז אני, בתור רב ברעננה, אני רוצה להציג אולי זווית.
הרב אישון מרעננה.
אז להציג זווית קצת אולי שונה. ברעננה יש עוד הראשי תיבות, אני לא זוכר את הראשי תיבות, אבל הזכרתם ש... יש ציבור גדול כזה ששייך לראשי תיבות הללו, אבל ראש סיעת מרץ ברעננה, שהיא ודאי משתייכת לקטגוריה הזאת, עשתה בר מצווה לבן שלה אצלנו בבית הכנסת, ואת השבת חתן של הבן שלה גם אצלנו בבית הכנסת, ואני חיתנתי את אחותה, נישואים כדת משה וישראל. אין לה בעיה לנהוג כדת משה וישראל, ואמר הרב אברמובסקי לגבי התשובה, לה אני יכול לתת גם תשובות שהיא תסתפק בהן. הבעיה יותר קשה בציבור הדתי. שם הבעיה קשה יותר. כי שם הם לא מסתפקים בתשובות שנותנים להם. הם שואלים, והזכיר הרב מיכה, שהם בודקים וחוקרים ובטוחים שהם יודעים. והנושא הזה הוא בציבור הדתי-לאומי, הוא הבעייתי. כי כשמגיעים לרישום נישואים, ושואלים האם גם הקלה תוכל לתת את הבעת לחתן, אז חילולים אני אומר שלא, אז לא, נפתרה הבעיה. אבל כשמדבר בזוג דתי, זה שונה, זה הרבה יותר בעייתי. והיה לי אתם לספרים כמה סיפורים. בת הקהילה שלנו ביקשה שאני אחתן אותה. היו לה אבל שני תנאים. דבר ראשון, היא רצתה שאת העמודים של החופה יחזיקו חברות שלה. שתי חברות שלה ושני חברים של החתן. דבר ראשון. והדבר שני, שתהיה מנחה. מי שיקרא לה... זה תהיה מנחה. אני חייב לומר, התייעצתי עם מורי ורבי הרב אריאל. לא יודע מה אני זוכר. הרב אמר לי שלא יערוך להם את החופה. שלא יערוך את החופה. ככה אני... ככה אמר לי הרב. וככה עשיתי. אז... אז זה... הרעיון היה המדרון החלק, החלקלק. זה היה הרעיון. זה היה הרעיון. שני הדברים יחד, היה שילוב של שניהם. שילוב של שניהם יחד. עכשיו אני אתן לכם עוד דוגמאות. נשים שרוצות, וגם זה הגיע לרב, שרוצות לתת דבר תורה, בתפילה, או מיד אחרי התפילה. בחופה גם יכול להיות, אני מדבר בבית הכנסת. אחרי התפילה. לא לקרוא בתורה, יש גם את המניין הזה, אבל לא מדבר עליו. הם באמת שוליים. אלה שנשים גם קוראות. אבל לא בשוליים, שרוצות לומר דבר תורה. ומה הבעיה? שאחרי התפילה אישה תאמר דבר תורה בבית הכנסת. מה הבעיה בזה? או קריאת מגילה כמובן לנשים על ידי נשים, שזה אולי הפחות בעייתי, אבל גם זה קיים. ולציבור הזה הרבה יותר קשה לתת מענה. כי הם לא, אי אפשר לדחות אותם בקש. צריך לתת להם מענה, וכשמדבר על הסברה או על הוראת תורה, פה אני רואה מבחינתי, ברעננה, אני רואה פה את עיקר הבעיה, ופחות בציבור החילוני.
מי הכניס לאנשים האלה את הרעיונות האלה? אני שואל את עצמי לא מעט. הרב יעקב אריאל רוצה גם לומר. בדיוק כנראה בנקודה הזו.
אני רוצה להסביר את דבריי. אני אתחיל מהסיפור עם הדברי תורה. שאישה תגיד דבר תורה בבית הכנסת בזמן, בתוך התפילה. מה איסור? אישה אומרת דבר תורה, באמצע התפילה. אז מה בכך? דוחה, אין בעיה. סמוך התפילה, ודאי שאין בעיה. סליחה, סליחה, סליחה. השאלה היא לאן זה מוביל. מה המטרה? אני אתן שכל... ודאי, משה פיינשטיין אמר דבר עמוק מאוד בדברים האלה. ואני מנסר בצורה אחרת, זה לשמה או לשמה? זאת השאלה. כשאישה רוצה לקרות מגילה בפורים, מותר לאישה לקרות מגילה. אבל כשפורשים הציבור, רק כדי שאישה תקרא, זה לשמה של המגילה או לשמה של האישה? לשמה, מה לשמה פה? רבותיי, יש לנו בנושא הזה עימות חריף בנושא, בציבור דתי בפרט, כמו שאמר רב ראשון, ציבור חילוני, אתה אומר, סדר החתונה זה כך, הגבר נותן את הטבעת וזהו, אני אומר, אחרי שהוא גמרו את הטקס, רוצים, הציבור דתי, זאת אומרת, למה שהאישה לא תיתן את הטבעת קודם, למה שאישה לא תברך? הציבור חילוני אין לנו שאלות, בציבור דתי יש שאלות, נכון? יש בעיה, וכאן השאלה, אפשר... מה הבעיה שאישה תחזיק את המקלות, ומה הבעיה שאישה תנחה, ומה הבעיה שתגיד דבר תורה בתוך בין הברכות, הכל בסדר. חברתי, כל זה מוביל לאן, ויתר מזאת, מה האיסור שאישה תברך בקת החתנים? אולי גם כן. חברתי, השאלה, כל זה מגיע מכיוון אחר, מכיוון שנשים רוצות לשמה. וכאן אנחנו צריכים לעמוד כך. אנחנו בעד נשים שתלמד התורה. בתנאי אחד, שתלמד תורה בשביל לשמה. אנחנו בעד שנשים תקיים במצוות בהידור. הכל אפשר, בתנאי אחד, שתשמר המסורת עם ישראל, שישה תדע מה שהיא חייבת, מה שהיא פתורה. היא פתורה מלימוד תורה. היא רוצה ללמוד תורה לשם שמיים, בבקשה. אבל בשיחת דעת זה לא משהי מצוות לימוד תורה של גבר, לא, זה מצווה אחרת. אישה, כמו שהחפץ חיים אמר, אישה צריכה לראות שמיים בימינו, היום אישה לראות שמיים צריכה ללמוד תורה. לא ייתכן שעורכת דין תלמד משפט אמריקאי, משפט קונטיננטלי, ותלמוד אסור לדעת. לא ייתכן. לא ייתכן שתדע כל משפטים בעולם, משפט שלנו לא תדע. זה תפלות. האמריקאי לא תפלות. המשפט האנגלי לא תפלות. רק תורה זה תפלות. זה מה שהחפץ חיים אמר. חבר חיים אמר דבר המור כמו אישה היום צריכה ללמוד תורה. כלומר, כל אישה לפי דרכה, בתנאי שצריך לשם שמיים. ולכן, וכאן אני חייב לספרו על מלחם בלבוביץ'. מלחם בלבוביץ' הייתה ביתן לא פעם, לא פעמיים. בליל שבת נתנה שיעור בפרשת שבוע במועדון. הציבור בא בהמוניו, צבוע למועדון, לא המקום לכולם, עמדו בחלונות, עמדו בדלתות. אמרתי לה, נחמה, תראי, הציבור גדול, רוצים לשמוע אותך. אני מציע שמחר בשבת, בצהריים, שעה 12, תתנישו את הכנסת ויהיה מקום לכולם. גברים לחוד, נשים לחוד, יהיה מקום לכולם. אומרת, אני את הכנסת? אני? אתה רב. אמרתי, זה לא בתפילה, זה בצהריים. אני את הכנסת? אני לא. רבותיי, אני אספר לספר שמחמה בביץ' לכל מקום. היא אומרת, אני לא את הכנסת. איזו חכם, מקריב בקומו. בית הכנסת, מקום שמנוהל על ידי, נכון, בגלל הקדושה, בגלל התפילה, גברים לחוד, נשים לחוד, ואין מקום לאישה שתאמר דבר תורה באמצע התפילה, בגללו צמוד. אחרי בצהריים, כשאף אחד לא נמצא, בבקשה, אשתי נותנת שיעור בצורת הכנסת בצהריים, לאנשים. בזה היא מחולקת על נחמה לבוביץ'. אבל זה בסדר, בצהריים, שאף אחד לא נמצא, נשים ישבות לומדות תורה, מצווה גדולה. רבותיי, הנושא הזה הוא נושא רגיש מאוד, בעייתי מאוד, אנחנו לא רוצים לקפח את הנשים, להפך, רוצים לעודד נשים, אבל שנדען לשם שמיים, רבותיי, זו הנקודה. לשמה או לשמה?
יישר כוח, עוד מעט תפילת ערבית, אבל עוד לא סיימנו. הרב שפירא, רצית לומר כמה מילים? אני, עד שתגיע למיקרופון, אני רוצה ככה לסכם את השאלה שאני שאלתי בתחילת המושב, לפני שאתה אומר, השאלה שלי הייתה אם צריך לעשות הסברה, איך עושים הסברה, ממה שאני קיבלתי פה תשובה, לא. ללמד תורה, להעיב את התורה, חברותות, הפצת תורה, המאור שבה מחזירם למוטב, זה הדבר היחיד. הסברה לא מועילה, אני מסכים אגב לגמרי עם ה... כבוד הרב שפירא,
מורי ורבותיי,
בבקשה.
קציר הרבנים. אני, יש לי טבע שאני אוהב להסתופף אצל גדולי ישראל, מכל החוגים. ישבתי פעם, לא פעם, כמה פעמים אצל הרב עובדיה יוסף. זצ"ל. אני הקטן בצד, יושב ככה. ויושב הרב עובדיה יוסף, ולידו יושב הרב שלום כהן זצ"ל. שני גדולי עולם, נוחם עדן. זה היה בחג הסוכות. אתה יודע את הסיפור הזה, אברהם? תוך כדי זה הדיון של... מי אני אשם? לא מדבר רק? יכול להיות, אם רוצים הכל יכול להיות. תוך כדי השיחה, הרב שלום כהן זצ"ל מדבר עם הרב עובדיה יוסף, אומר לו, הוא מדבר כל הזמן, סכך, 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 סכך. ואני ככה, לא דיברתי, רק אני נחרדתי. הרב עובדיה יוסף החכם, מלבד, ראה את זה, וראה שאני לא מדבר. איך אומר לי, רב דוד, בישיבה לא יודעים עברית, ככה דיברו. בישיבה לא יודעים עברית. סיפרתי את זה לבן שלו, בקשר לבן שלו. ידידי וירי ואהוב ירי בבואו. אברהם עליה נקורא לו. רבותי הרבנים, סליחה. לדבר בעברית צריכה בלי שגיאות. כן, לא, אני פעם אמרתי, ביקשתי פעם הרב שעה שהוא כהן זצ"ל, אולי אני אעשה חוג לרבנים לדבר עברית בלי שגיאות. כשאתה שומע מרב, ידיד האהוב שלי שלא אזכיר את שמו, זכותו יגן עלינו. אז אם אני שומע את זה, אני מזכיר זה יגן עליין בעברית. אבל תאר לעצמך שאותו רב צדיק וחכם וגדול וקדוש ונדר, אפר אני לרגליו. ברדיו אומר את זה. ושמע איזה מישהו, אפילו מהדעתים הלאומיים, שהם פרובלמטיים, אין כמו אתם, אני הרי מכיר אותם. הוא סגור את הרדיו. מה הוא מדבר עם שטויות עם עברית לא נכונה? מה הרווחנו? הפסדנו. הוא לא שומע אותו דבר התורה. הוא הולך לשמוע את כל ישמעאל. הוא לא ישמע את כל חי.
אותו אדם לא דתי.
שמדברים שם בעברית עם שגיאים. עם שגיאים, הוא אומר לי. אה? תעשה לי ככה. שחיס היגן עליני או זכותו תגן עלינו. איך מדברים בעברית? למדתי פעם בגן. מורדכי או מורדכי? איך מדברים? אז בישלו אומר לרב עובד, אדום, מה אתה רוצה? ככה לנו, תודה הרב, אני גם למדתי בישלו, אני יודע שבישלו אומרים מודיחי, אבל הרחוב לא יודעים שככה לבדו בישיבה, הם לא היו בישיבה, ובגלל זה יזירו את הרדיו, והפסדנו אותו, מה הרווחנו? אתה צודק? אולי צריך לבד אותם, מודיחי לא, מודיחי, אין דבר כזה. מנחת שי עובר, צריכים לקרוא, בגלל זה מודוחוי. טוב, נגיד, המנחת שי, אני לא בלקור, אבל בעברית, עברית, בואי נשמע, לא, לא, לא ביידיש, בעברית בלי שגיאות. דיברו על הסברה לקרב, אה? בעברית, לשון הקודש שלנו. אתם לא, אנחנו לא יודעים, אולי אמת, אני אומר עוד פעם, רבותיי, ללמד עברית. מעומד או מעומד, איך אומרים בעברית? לא רוצה לחזור על עוד שגיאות שאני רואה, שומע אותם ברדיו כל פעם, ברדיו כל חי, או בכל ברמה.
הרב, אני לא אומר לרבנים אצלנו ברדיו, מה לומר ואיך לומר. אני לא מורה הלכה בפני רבותיי.
מותר לחלוק עליך, אני חולק עליך. מנהל תוכניות רדיו בחורי, צריך ללמד את הרבנים אולי בעברית. אנחנו מפסידים אנשים. היהודי או היהודייה, האישה הזאת שהיא לא יודע מה. רוצה לשמוע דבר תורה, היא שומעת, תפתח את הרדיו, ותשמע, מדברים, הרב הזה, שהוא... שחור, אבל הוא מדבר בעברית יפה, בלי שגיאות. אולי כדאי לשמוע אותו. אולי, אני לא יודע. פעם באלף, אולי איזה יהודי אחד ישמע, איזה ערעור תשובה כלשהו. ערב עוד אנחנו מקרבים, אין לו עוד מעט, פסח. שדבר בעברית. נקודה שנייה אני מבקש לומר, אני לא יודע אם כל הרבנים עושים מה שאני אומר, אני אספר לכם סיבור בדידי עבדו. היה לי מורי ורבי בקרב יבנה, אני למדתי בקרב יבנה עוד בתקופה ההיא. מה שמע, יודעים מה נמצא פה. היה לנו כמה רבנים שכולם לדעתי כבר בגן עדן, לצערי הרב. הרב ברשור זכרונו לברכה. לא יודע אם כולם הכרתם אותו. אני יודע שחתנו יושב פה. אני יודע בדיוק. הרב ברשור, הכרת אותו? שמע, היה שאול זו, הוא היה לובביץ' אבל לא. כן, כן, מורי ורבי, שצמיח ממנו גם. הוא אמר לי פעם דבר, אני הייתי אצלו מאוד מאוד מקורב אליו, מאוד. כל יום ראשון היה לי שיעור פרטי איתו. בלשכה שלו ברבנות. היה גם חוב, עזרה 45, אני מבין, כזה חשוך כזה, מלא אורה. טוב, לא משנה. אומר לי דוד, קטתי פעם רב, אל תרח חופה אם לפני כן לא תיפגש עם הזוג הצעיר ותסביר להם מה זה חתונה. תלמד אותם את כל פרטי המנהגים, למה מסתובבים, למה לבן. אני יודע שיהיו כאלה שלא ירצו, אל תרוך להם חופה. אל תרוך להם. יבואו דתיים שיודעים, טוב, תשמע אותם, תגיד להם את דעתך. יהיה לך פעם בר מצווה בבית הכנסת. יפה, תקרב. אני לא נכנס לבית, אז עדיין לא היה הנושא של קולך ואותה אגודה שהקימו אותה וחבל שהקימו אותה, וישבים פה לצערי הרב אלה שהיו בטעותם, הקימו את זה, לא נזכיר את השם הזה מפני כבוד המקום. אתם מבינים למי כוונתי, לא רוצה להזכיר את השם שלהם. אל תרוך בר מצווה. אם לפני כן לא תזמן את הילד אליך הביתה, תן לו מתנה, תדבר איתו על בר מצווה. אל תעשה לו בחינה. לא. אל תעשה לו בחינה אם יודע לקרוא בתורה. לא. אתה לא המורה שלו, אתה לא הבוחן שלו. תדבר איתו על מצווה. אל תעשה בר מצווה בלי שתיפגש עם הילד. וכל אותם עשרות שנים בלי עין הרע, שנים ברבנות, לא ערכנו חתונה בלי שנפגשתי לפני כן עם הזוג הצעיר. ובאמת, הזוגות הפרובלמטיים הם הזוגות האמוניים, שהם חושבים שהם יודעים יותר מן הרב. הם פרובלמטיים ביותר, אבל לא ערכתי חופה. נפגשתי, לא נפגשתי עם הזוג. הרב הוא לא אוטומט, הוא לא קבלן לחופות, הוא לא עושה חופה בשביל כסף. לא. ייתנו, לא ייתנו לו, זה לא, לא, לא מעניין את הרב. אל תדבר על זה בשום, אל תזכיר את זה. הוא הרים את קולו אז, ולפק על השולחן בלשכה שלו. אל תזכיר כסף. תשומת לב חברים. תודה.
יישר כוח. יישר כוח לרבנים שהשתתפו, לרבנים ששמעו, יישר כוח, תודה רבה.